עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1-2
בוקר טוב, סליחה על האיחור, לא אמרתי 1-2, פשוט לא סיימתי להתפלל והייתי צריך לקפל את התפילין וכל הסיפור הזה. אז אני רוצה להתנצל בפני המאזינים והמאזינות שלנו. בוקר טוב, 9:04, אתם על התוכנית בן והשני, טוב שהתעוררתם, זה לא מובן מאליו, תגידו מודה אני. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. זה מה שיהודי צריך להגיד כל בוקר, איך שהוא קם, הדבר ראשון, איך שהוא מתיישב על המיטה. אחר כך ליטול ידיים, אחר כך הוא יכול להתפנות ולברך אשר יצר, ואני לא אגיד לכם את כל הברכה של אשר יצר. גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב.
אני קיבלתי פטור ממודה אני.
למה?
כי איך בן אדם יכול לדעות על משהו שכל בוקר מתייצב מולו אחד כמוך? על מה אני צריך להודות פה ולמי?
לפחות בימי שישי, בשישי שבת לפחות.
בשישי שבת אני מודה במשרד, כמו שאומרים כבר הודיתי.
אתה מבין? כאילו מה אני אומר?
אתה מבין? אני באמת העם הנבחר. בחרו אותי בפינצטה. כמו שבנט בחר את הרשימה.
בדיוק.
אמרו, צריך מישהו שישב מול ינון מגל,
זכר הוא נקבה בחרם, כן.
כן, זה לא קל, זה לא פשוט, יש איזה השלכות, גם בריאותיות. ובחרו אותי, אז אני צריך להודות על זה. תקפצו לי, אתה והוא, מי שרוצה. לא מודה, לא מודה. מודה, מודה. מה, הכל טוב?
אני רואה שהתכתבתם בלעדיי בקבוצה, איזה יופי. יש לי איזה כמה דקות לקרוא את כל ההתכתבויות שלכם בקבוצה?
יש ספוילר, אין כלום. לא הגענו לשום דבר. ניסינו למצוא מוריין.
לא, יש, הסתדרנו פה. יש לנו את ליאת שרגה, למינוי הרמטכ"ל, בעזרת השם יהיה לנו את יאקי אדמקר על שס וגפני וכל הריקוד של כל ריקודי המייפית בחברה החרדית, ויש לנו את הילת לש על ההתאמרות של הפרקליטות בה. ובקיצור, חבר'ה, יש תוכנית. אם הייתם מודאגים, כן תהיה תוכנית, לא תהיה תוכנית, אז תנו לי, יש לי חדשות, איך אומרים, יש לי חדשות בשבילכם, יש תוכנית.
יפה. אז בואו נתחיל רק באיזשהו ברור קטן שאני רוצה לעשות איתך, אם אפשר.
כן, בבקשה.
סתם, כי זה, אתה יודע, לא, אני לא צריך
פה... כאילו זה יתחיל בשאלה מה עבר לי בראש?
לא, זה הסתיים. אני ראיתי שאתה מתגולל על מערכת הבריאות שמחלקת עכשיו בונוס לצוותים של הזה. עכשיו, שלחו לי את כל החומר, כאילו, בתור הבורר.
כן.
ואני באמת לא מבין, לא מבין, כאילו, לא הצלחתי למצוא אפילו נסיבות מקלות.
כן, מה, בוא תיתן אבל קצת רקע למאזינים והמאזינות שלנו, על מה למען השם אתה מדבר, כדי שהם יבינו...
אתה צייצת את הציוץ הבא, צירפת תמונה...
רגע, אתה חסום אצלי, איך אתה ראית את הציוץ שלי?
שלחו לי עכשיו... כשהתחילו להתלונן עליך, אמרתי, חבר'ה, אני חסום אצלו, אז שלחו לצילום מסך, זה לא...
כן, בבקשה, כן.
ניצן הורוביץ ואורנה ברביבאי מחלקים לצוותים הרפואיים כסף, כל אחד 300 שקל, סתם כי בא להם לפנק, סוגריים, ויש בחירות, יחד עם התצלום של הכרטיס אשראי הזה של משרד הבריאות של 300 שקל.
כן.
עכשיו, הבעיה היחידה היא, וזה מה שהגיבו לך כל כתבי הבריאות, ורוני לינדר, שהיא כתבת בריאות מעולה, שהיא בכלל חשפה את זה לראשונה, שההחלטה הזאת התקבלה בספטמבר 21.
אוקיי.
היא התקבלה כדי לתת סוג של הכרת תודה, זה 300 שקל, כן? לחבר'ה האלה שהיינו יוצאים למרפסת ומוחאים להם כפיים. אני לא צריך לפרט.
כן.
ואחר כך, כדרכה של התקשורת השמאלנית, כתוב ליבה ביין, התחילה ביקורת על זה שמחלקים ל-X ו-Y, אבל לא מחלקים ל-Z, ולמה לא לאו, ולמה פה, והייתה עם זה התבחבשות, ועתירות, וסיגורים, ובסוף זה הסתדר. והתחילו לחלק את זה ב-22 מקומות, ב-1 ביוני. 20 יום לפני שבנט הפתיע את כולם ואמר, מה שאתה אומר, כן, די, זה נגמר.
כן.
למה דווקא את זה אתה צריך להפוך לאירוע פוליטי? עכשיו אתה כאילו, אתה חושב שבאמת ששנתיים וחצי אחרי שהאנשים האלה עובדים כמו חמורים בקורונה, צריך להגיד להם, חבר'ה, אז את ה-300 שקל האלה לא תקבלו, כי בינתיים הקדימו את הבחירות?
אני אגיד לך למה. א', הוא בגלל שזה בדיוק מה שאתם עושים כל הזמן, כן? וגם כשנתניהו וישראל כץ נתנו כסף בקורונה, כשאנשים קרסו כלכלית, אמרתם שזה פוליטי, כן? אז אתם תסתכלו על המראה שאני מציב בפניכם, וככה אתם נראים. זה מה שאני עשיתי, אוקיי, זה דבר ראשון. ודבר שני, הכתב של ניצן הורוביץ, הצעתי לו להגיב, הוא לא רצה, הוא רצה לצייץ בטוויטר, זה הסיפור. הוא רצה לייקים, אז קיבל לייקים. וזה תשובה נורא פשוטה. שלחו לי את זה, אנשים אמרו לי, מה זה עכשיו כלכלת בחירות, נותנים לנו כסף וכל מיני כאלה. צייצתי את זה, יש בעיה, התקבל מזמן וכל הדבר הזה, מה הבעיה להגיב? מה הבעיה להגיב? אי אפשר להגיב כבר? עכשיו כבר אנחנו באיזה כללים חדשים? יאללה, שערה בקוסטי, למה אנחנו צריכים לחלוט את זמננו בקשקוש הזה?
כי אני חושב שעיתונאי אמיתי, ועכשיו תגיד, אבל אני לא עיתונאי,
אני לא עיתונאי ולא אמיתי.
לא צריך, השאלה שלו צריכה לי שנשאלת, זה לא אם יהיו לייקים, אלא אם זה נכון. וההחלטה שהתקבלה בספטמבר 21, לא יכולה להיות שוחד בחירות. מה שעולה מהציוץ שלך זה שמי שפה נותן שוחד בחירות. אגב, אני חייב לתקן אותך. הכסף בקורונה חולק לאורך כל המשבר, לפני בחירות, אחרי בחירות. אני מעולם לא חשבתי שזה שוחד בחירות. הייתה ביקורת על חלוקת הכסף בכל מיני היבטים. למשל, במענק לכל האזרחים, זה היה מענק מטומטם ומיותר. היה צריך לקחת יותר כסף לאלה שאין להם. יש הרבה דרכים לבדוק מי צריך כסף ומי לא. כל המסתכרים מעל סכום מסוים, כל עצמאים עם מחזור מסוים וכולי, לא משנה, זה אחרי. אבל פה לדעתי גרמת עוול, אבל זו זכותך, וזה יצר לייקים לכולם, וכנראה שזה, כנראה שזה
כולם,
בעצם משקול.
כולם הרוויחו לייקים, וזה יפה, יש לאנשים
זה
לייקים.
זה נהנה, וזה אינו חסר, רק האמת קצת
למה
חסרה.
למה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בבוקר?
על הלייקים.
שימתיר עלינו לייקים במהלך היום. אמתר לייקים, אמתר.
כן, והוא חילק 700 שקל, אני זוכר, לכל אזרח נתניהו בקורונה, אבל אז היה בסדר. תשמע, בוא נתחיל, יש לי מלא סינקים. קודם כל, שערת היום זה כמובן, שלמה קרי מבחינתי כבר, הוא בכלל לא ישות שצריך להגיב עליה. זה מחולל כאוס וטינופים שעובד על אוטומט, ויש לו גם בונוס שאתה מקבל אחר כך גם את הכל בגימטריה. האיש הזה, לדעתי, הוא איש לא ראוי למה.
אנחנו צריכים אייטם על הפריימריז בליכוד, אתה מזכיר לי. מה הולך לקרות שם? אתה יודע,
אז תארגן אייטם, נו,
אנחנו צריכים מישהו שיפרשן לנו את האירוע שם בליכוד, מי הולך לעוף, למרות שהוא הולך להגדיל את המכסה ל-35 מנדטים, ויש מקום ל-25, ככה שנגיד, אוקיי, חמישה יהיו, בסדר, אוקיי, צריכים פה איזה פרשנות. כן, סליחה שקטעתי את כבודו, כן.
אבל כשיוב קיש מנדב את עצמו לסמרטוט הרצפה התורן, לדי-9 של משמרת הבוקר, זה הופך לי את המאיים. אז אני רוצה להיזכר ביוב, כאילו האיום המפיוזי הזה, אם היועצת המשפטית תאשר למנות רמטכ"ל, איך שניכנס, נעיף אותה קיבינימט. הקיבינימט זה שלי. אני רק, קודם כל, האיש, אני לא יודע מה, אני לא רוצה לקלל, אחר כך תובעים אותך. תבואו אותי כבר על כללות. האיש הזוי הזה, הנפולת הזו, שכח שזה לא מזמן, בדצמבר 19, בתוך בחירות, סליחה, דצמבר 19 או 21, לא משנה, אבל בתוך קלחת בחירות, רצו למנות מפכ"ל, כי המשטרה התנהלה שנתיים בלי מפכ"ל, וראינו לאן זה הביא אותה, וכל זה כמובן, אתם יודעים בגלל מי. והיועץ המשפטי התלבט, ואז החליט, צריך מפכ"ל, תמנה בתוך מערכת בחירות, וגם נציב שב"ס. אבל אז היה אצלם. אז קודם תשמע אותו ברעיון בוויינט, אני לא רוצה לתת לך את תקציר הרעיון, בגדול הוא מדבר שם על הסדר שלום עם הפלסטינים, ועל הצורך אפילו להתפשר בירושלים ולוותר על הכפרים והשכונות. אני אתן רק קטע קצר
על
משם.
מה, על איך הגענו לפלסטינים עכשיו? דיברנו על מינוי.
אני מנסה להסביר לך את דמותו.
לאן אתה לוקח אותנו למחוזות? תכף נגיע לאפריקה.
לאן שבא לי, מעולם לא הרערתי.
לספארי באפריקה.
מעולם לא הרערתי על שום אינסרט שלך, אז אתה לא תערער ותקשיב בסבלנות.
בנט, אני בטוח שהרערת בעבר. איך שאמרת את זה, אין ספק שהרערת.
יש לך מספיק אנשים שעובדים בשבילך שיכנסו. קדימה. קיש מספר אחד, בואו נחלק את ירושלים.
אתה אומר, אני מוכן לוותר חלק מהשכונות הערביות. אבל איך?
לא, לא.
איך אתה עושה את זה? תסביר.
אני אמרתי. אני אמרתי שאני רוצה לחזק את ירושלים, אנחנו נגביר את המשילות בירושלים, אנחנו נבנה בכל ירושלים. אמרתי שיש לי ספציפית בעיה.
מקובל עליי. אני איתך, אני איתך ומצביע לך אפילו. רק תסביר לי איך עושים את זה בלי לעשות איזשהו הסכם, איזושהי חלוקה.
נכון, ביום שיהיה פרטנר, שנוכל לדבר איתו, נשב, נראה, ואם נגיע להבנות נגיע.
בואו נעבור לבא שאינון לא יתרגז עליי, כי הבא מגניב. כל הסיפור.
זה היה מאוד חלבי.
כל המעבר הזה של קיש. קיש, אחר כך, יש לך, אני אשלח בלינק את הרעיון עצמו, האיש אומר בעצם בהסדר, אם יהיה הסדר מול פרטנר, צריך לוותר גם על הכפרים והשכונות הרחוקות של מזרח ירושלים. היום כמובן, מה, איזה פרטנר, מי פרטנר, עשו לפגוש אפילו לתאום ביטחוני, כן, אבל כל הסיפור של קיש, העובדה שהוא הפך מחבר כנסת, איש ליכוד ממלכתי, ימני, פרגמטי, כמו שבתקופה שאני הייתי בליכוד, שהייתה הרבה קודם, למשהו, למוטציה ההזויה שאנחנו רואים עכשיו, הכל בגלל הדבר הבא, בגלל זה. תקשיבו, זה מגניב וזה אפילו קוריאה. זה קיש.
אני רוצה עכשיו להזמין לבמה את החבר של כולנו, של כל מי שנמצא פה ושל עוד עשרות אלפי מתפקדים. האיש היחידי שיכול להוביל את הליכוד לניצחון בבחירות. ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, גדעון סער!
לא, חבל, אני אוהב את הכלי, את השישים, בבקשה. זה הסיפור. הפחד הקמאי המטורף ממשפחת נתניהו, הרי חברים, הם רוצים למנוע כנראה את מינויו של אלוף הרצי הלוי. תלכו בכל מערכת הביטחון לדורותיה, ימין, השמאל, למעלה, למטה, לא תמצאו מילת ביקורת שאפשר להגיד על הרצי הלוי. לא תמצאו. קצין באמת מפואר. וגם, לא שזה חשוב, עם הייחוס הנכון, האבא שלו היה איזה משפחה לוחמת, זה אצל, אבא שלו של הרצי הלוי היה בסניף ירושלים בליכוד, הכיר שם לביבי את איווט ליברמן, הוא עשה ביניהם את ההכרה. הבעיה שבבית נתניהו, לא נתניהו, בבית נתניהו כבר הרבה זמן רוצים את אייל זמיר. זו הסיבה שליברמן חיכה שהבעל והאישה ימריאו לאומן, וכשהיו באוויר הודיע שהוא ממנה את אביב כוכבי, כי הוא ידע איזה סקנדל הולך להיות. הוא אמר, ליברמן סיפר את הסיפור הזה און רקורד ברדיו אצלנו בחמש בערב. בגלל הפחד מהמשפחה, אתם רואים פה את כל המחול הזה שמאיימים בצורה מפיוזית על יועצת משפטית. אני חייב להגיד, אייל זמיר קצין ראוי באותה מידה. הוא לא השם שמוצא חן שם בעיני מישהי. זה לא פוסל אותו לרמת קלות, או זו התמודדות שוות כוחות. הוא קצין מאוד מאוד ראוי, אני מכיר אותו. הוא גם בא מהשריון, שזה סוג של חשיבה קצת אחרת.
בין, השעה 9:16.
ואתה השעון הדובר עכשיו?
לא, לא, רק רציתי להתקן כמה מאזינים.
אז הנה, אני חושב שהעברתי את המסר, תורך לדבר.
מה עכשיו חיים שכאלה על יואב קיש?
אבל עזוב את מה שאני... אבל למה אתה הולך על מה שאני אומר? תתת את הנמבר שלך, מה אכפת לך?
אבל התוכנית היא שגם מדי פעם מתייחסים אחד לשני, לרוב כל אחד בא ורוקד את הריקוד שלו. זה לא כוכב נולד, זה גם יש אינטראקציה בין האנשים. אינטראקשן.
אני מודה לך על ההסבר.
תודה.
בבקשה.
חיים שכאלה על יואב קיש, הוא אמר משהו שלא מוצא חן בעיניך, אז אתה הולך למה הוא אמר על שכונות ירושלים ב-48. מה הקשר? למה כל דבר אישי? למה להיכנה? למה? למה לעשות את הדברים האלה? למה חוסר התייחסות? משפחת בבית נתניהו, מה תתייחס לדברים הראשיים? בוא אני אגיד לך, מה קרה אתמול? מה קרה אתמול? איך קרה לזה עטילה? עטילה שומפלבי? מדיניות אפס טעויות ואפס תקלות. אז היה לנו ככה, יועמ"שית, שעכשיו שוקלת למנות רמטכ"ל בתקופת ממשלת מעבר. אלעד תהנה, ראש מערך ההסברה, לפיד בועט לו בישבן וממנה מישהו שלו בזמן ממשלת מעבר. לי לפיד מקבלת מימון מאיזה עמותה שכאילו עם כספים של המדינה שמה לתרגום והפצה של הספר שלה באיזה דיל של $100,000 או משהו בסגנון הזה. נפתלי בנט, ראש ממשלה, מקבל אוטו קרה משר הבריאות שלו במפגן שלא מבייש את סלח שבתי, כן? לא הצוותים הרפואיים, לא אנשים שעבדו, לא רופאים, לא אף אחד. ראש הממשלה מקבל כשבתקופה שלו מתו 4,500 אנשים מהקורונה, הוא מקבל אוטו קרה. בנט רוצה לעשות שינוי בתנאים שלו כדי שהוא יקבל 5 שנים לשכה ופקידות וכל הדבר הזה, לשנות את החוק כדי שהוא יקבל את הקומבינות האלה. מתברר שחיללו שבת בשבת האחרונה בשביל הנאום של לפיד, אנשים במשרד ראש הממשלה עבדו בשבת, חיללו שבת. תגיד לי, על מה אתה מדבר עכשיו, יואב קיש, מה הוא אמר על השכונות בירושלים? מה, אתה רוצה שאני אשמיע לך ישראל? תקשיב במה, יאיר לפיד אמר, כשנתניהו התמודד עם הקורונה בלי חיסונים, והיה לו את אותו מספר של מתים, כמו שיש עכשיו לבנט שמקבל אוטו קרה, תקשיב מה לפיד, ראש הממשלה שלך עכשיו הוא אמר, בבקשה.
4,738 אנשים מתו מהקורונה, וראש ממשלת ישראל אומר להם, הצלחה כבירה. זו הצלחה כבירה.
זו הצלחה כבירה, זה הכל, זה כל האינסרט, מה לי? הוא לא היה יותר ארוך? טוב, לא יודע, בקיצור, הבנת על מה אני מדבר, כמה צביעות, עכשיו הוא מקבל אוטוקרה, בקוריאה הצפונית היו נותנים אוטוקרה לראש הממשלה, שר הבריאות שלו על הטיפול בקורונה, כשמתו לו 2,500 איש, איפה הבושה שלכם? איפה הבושה שלכם? עכשיו היא רוצה, עכשיו הוא צודק יואב קיש, בוא תרשה לי להגיד לך על כל הנאום שלך, יואב קיש צודק, ואל תגידו לי, מפכ"ל, אחרי שנתיים שלא היה מפכ"ל, אז היועמ"ש שואיל בטובו מנדלבליט לאשר מינוי מפכ"ל, אחרי ששנתיים לא היה מפכ"ל. ואותו דבר עם השב"ס. על דדי ברנע הוא לא הסכים למנות אותו, את דדי ברנע הוא לא הסכים, כשההחלטה בכלל הייתה לא בממשלת מעבר. ההחלטה למנות את דדי ברנע הייתה בממשלה, שבוע לפני שהממשלה נפלה. כמה שקרים, כמה כזבים, כמה שטויות. אי אפשר להאריך עכשיו את התקופה, את הכהונה של כוכבי, בחודש, חודשיים, כדי שתתמנה פה? אתם גונבים מינוי של רמטכ"ל. אתם גנבים. אתם גנבים לאור יום. והיועמ"ש איתי, אם היא תשתף איזה פעולה, היא תעוף. היא תעוף. כן, הוא צודק, יואב קיש. אנחנו לא נהיה פריירים שלכם יותר, שאתם משחקים פה עם כל החוקים לפי הדעות שלכם והצרכים שלכם. כשאמיר אוחנה רצה למנות ממלא מקום, כן, של פרקליט המדינה, מה עשיתם לו? יצא בכתב מטעם הפרקליטות נגד המינוי. אין לכם בושה? מי אתם חושבים שאנחנו מאחד? אנחנו מטומטמים לגמרי? לא יעבור הדבר הזה, אתם לא תגנבו פה מינויים. ואתה יודע מה? אפשר גם לשנות מינוי של רמטכ"ל אחרי המינוי הזה. שיעיפו את היועמ"שית וישנו את הרמטכ"ל אם רוצים. חוצפה שכזאת, חוצפה שכזאת. שנתיים לא היה מפכ"ל, אז הוא הועיל בטובו לאשר, למנות מפכ"ל. כל היום מנדלבליט היה אומר, זה בניגוד לחוק, זה לא אומר בתקנים.
אני חושב שאתה קצת לא מעודכן, נשמה שלי.
מה קרה?
אתה ממשיך בתסמונת הדי-9 והקפיטול, כשמסביבת נתניהו כבר התנערו מקיש, וקיש התראיין הבוקר ברדיו אחר וחזר בו.
זה לא מעניין אותי.
אתה לא מעודכן, אבל זה שאתה לא מעודכן, אבל לא, זה טוב לי, כי הציבור שומע. אגב, ברדוגו, הכלב התקיפה, כבר קרא לאלופים לסרב פקודה.
אבל למה אתה קוטע אותי?
כי אנחנו כבר על המוזיקה, עכשיו זה כאילו, אתה שומע אותה?
אנחנו לא על המוזיקה, לא.
אז מה אני שומע ברקע?
מוזיקה של הרגיל.
זה לא זה?
לא, זה לא זה.
זה טעות שלי.
אתה מבין מה אני אומר? קיצור, הבנת את הקונספט?
לא.
רגע, אז לא קיבלתי את דף המסרים, אתה אומר?
לא הותקן, קיבלת אבל לא רפרשת.
לרפרש, מרפרש. מרפרש. יש סינק של, יש איזה קטע של בשיר של האום הג'ירפות, שהוא אומר, הייתי בהופעה שלו גילת כאן, אז יש לו איזה שיר כזה שאומר, מכירה את זה? מרפרש.
גילת כהנא זה אחלה. תשמע, לגבי הרשימה שהקראת,
ראיתי בעיתון שהוא מצביע ליאיר לפיד, ירד לי ממנו לגמרי.
כשרבים מצביעים לפיד, זה כבר 21 מנדטים.
מי שמצביע לפיד, בעיניי הוא לא משנה,
אני רוצה להזכיר לך, אלעד טנא.
כן.
אלעד טנא הוא מינוי אמון, והוא פרש כי הוא צריך לפרוש. אגב, שלום שלמה, למשל מזכיר הממשלה, נשאר.
נשאר או נשאר?
לי לפיד.
ניסים נשאר.
עם אחרי זכויות תרגום, גם אני עשיתי את זה. ב-$100,000 עכשיו הם יחפשו שם שחיתות. חילול שבת במשרד ראש הממשלה. נתניהו חלל שבת כל הזמן, ויש סיפור מדהים, מדהים, אני כבר לא זוכר מי צייץ אותו, על מירי רגב, שאתה יודע, היא זו שלא השתתפה בטקס אולימפיאדה, כשהייתה שרת ספורט בגלל חילול שבת, כל היום חופרת על שבת קודש, חילול שבת, ביום שישי בערב מדליקה נרות, מפרסמת דבר תורה, נתפסה במסעדת שרצים, אבל נתעלם מזה, וביום שישי האחרון אצלנו באולפן שישי הראו אותה מחבקת את לפיד ומברכת אותו כשהוא נהיה ראש ממשלה, וקושמרו פרגן תמונה מסוג אחר, כל הכבוד. ואז מיד, אבל בתוך השישי עמוק, שבת, אני לא חיבקתי אותו, אני אמרתי לו שאנחנו בקרוב נמחק לו את החיוך. אז אתה מדבר איתי על חילול שבת, וחברים תחזרו לזה, הם מאיימים, הם חבורה של מפיונרים, מזה שיושב מולי עד קיש ופיש וקשקשת וקרעי. מפיונר, אבל אתה מפיונר לייט, אתה מפיונר כזה, אתה יודע.
אני מפיונר כמו שבצלל טרוריסט?
בצלאל לא אמרתי שהוא טרוריסט, אגב הוא הטריל אותי אתמול, אמרתי שהוא נחקר באיומים שיש בהם שגובלים.
אמרת סלש על גבול הטרוריסט.
נכון, אז אני אומר את זה גם עכשיו. והם מאיימים פה להדיח יועמשית, וקארי אומר, מה זאת אומרת, להדיח אותה ואת כולם בכל מקרה, הם יבואו ויעיפו את כולם, כדי שנחזור למצב שלא יהיה מפכ"ל, ואת הרמטכ"ל תמנה גברת שרה נתניהו, ולא יהיה תקציב, ולא יהיה כלום, ויהיה רק איציק זרקה יהיה הרמטכ"ל.
איציק
זרקה יהיה הרמטכ"ל. וחני זרקה אשתו תהיה יועקלית.
כן, אוקיי. אני רוצה לציין שהיום 4 ימים לכהונתו של יאיר לפיד, רחמנו ישמור על מדינת ישראל ועל העם היהודי. חשוב לברך בקטעים הקשים האלה. חשוב לי גם שתקפיד להגיד על יאיר לפיד, ראש ממשלת המעבר. כמו שהקפדתם להגיד את זה על נתניהו, מאוד חשוב להקפיד ראש ממשלת המעבר. בסדר? אגב, אתה רוצה לשמוע מה לפיד אמר על מינויים בתקופת ממשלת מעבר? תקשיב, הנה, תקשיב, לפיד עצמו.
אני קורא ליועץ המשפטי לממשלה לא לאשר את הערכת כהונתו. זו ממשלת מעבר, ממשלת מעבר לא מעריכה שגרירויות. אני מודיע שאם ננצח בבחירות, רון דרמר לא ימשיך להיות שגריר ישראל בארצות הברית, מפני שהוא שגריר גרוע שגורם נזק ליחסי ישראל לארצות הברית.
אז מה אתם מלינים? מה אתם מדברים? באמת, באמת.
רגע, אני חייב להסביר, אני חייב לענות לך על זה.
אם אתה חייב, אז תענה.
שגרירים...
אבל תעשה, יש לי בקשה קצרה. תעשה את זה בקצרה, כן.
מה שהוא אמר הוא צודק. שגרירים, הוא בטח שגריר בוושינגטון, בכל מקרה מה אתה מחליף כשאתה מגיע. שגריר בוושינגטון זה איש האמון הכי חשוב של ראש ממשלה. פה אנחנו מדברים על מינוי רמטכ"ל, על העובדה שאנחנו עלולים להיקלע, וזה לא, זה לא חלום, זה קרה לנו רק עכשיו, ל4-5 בחירות, ואז אתה תקוע.
אתה יודע על מה לא דיברנו?
ואז אתה תקוע, יש לנו פתיחת שעה שנייה.
לא, אתה יודע, אבל משהו חשוב.
ואז אתה תקוע עם רמטכ"ל.
טוב, עזוב, עזוב, הבנו, לא, זה לא אותו דבר.
או שממשיך וממשיך וממשיך.
כן, כן, זה לא אותו דבר, ברור.
או ממלא מקום שאין דבר כזה.
זה לא אותו דבר, תגיד. רמטכ"ל
ומפכ"ל, הדברים שקשורים בביטחון שלנו. הביטחון של המדינה הזאת יותר חשוב משרה נתניהו, תבינו את זה.
בן.
זה יותר מפחיד אפילו.
בן.
אני יכול להעיד על זה.
בן. זה נגמר.
אתה לא ידוע כאחד שממחזר בדיחות יותר מדי.
הבדיחה הזאת טובה, אבל... לא דיברנו על גיא פינס וכל תארת המשפחה.
אינון, בן, זה נגמר.
אני בעד.
כותרות הוא על הראשון של דנמרק, באמת פרדריקסן.
בגדול.
מה?
אתה שומר נידה?
בגדול, כן. בגדול, בגדול ברור.
ובקטן?
בקטן, אני לא רוצה להיכנס איתך לקטן, כי זה קצת דברים אינטימיים. אבל, okay. אבל בגדול, בקונספט בוודאי.
הבנתי.
ברור.
אני גם אמין לך.
אתה יכול לא להאמין, אבל ברור שכן. מה השאלה בכלל?
כן, סבבה.
אוקיי, כותרות וואלה. ראש ממשלת דנמרק מת פרדריקסן, נשא דברים, מת זה שם של בת? הייתי בטוח שמת זה בן.
אולי מתיוס.
לא התקנו אותי.
זה כנראה קיצור של מתיוס.
שינו לי פה את כל הקונספט של השם מת.
אולי הוא בכלל טרנס-סקסואלי.
זה מת בטט אגב, זה לא מת בטף.
זה מת, כמו מתיוס.
איזה שם זה מת? מה זה מת? מת. מת פרדריקסן. טוב, נשא דברים הלילה לאחר אירוע ירי המוני בקניון בקופנהגן, בו נורו למוות 3 בני אדם. דנמרק נפגעה במתקפה אכזרית, אמרה, הבירה היפה שלנו שבטוחה בדרך כלל השתנתה בשבריר שנייה. את יודע, תמיד הדברים האלה שאומרים אחרי פיגועים, כאילו, מה היא אמרה? היא לא אמרה כלום. דנמרק נפגעה במתקפה אכזרית. וואלה, באמת? אוקיי. מעניין, זה כותרת ראשית בוואלה עכשיו, מעניין, שדנמרק, נו ברור, היה פיגוע, ברור שהיא הותקפה במתקפה אכזרית, למה לחפור, למה כל דבר להגיד את הדברים המובנים מאליהם, בשביל מה אנחנו תקשורת, לא לחדש? 2, סליחה, לוחמי צהל ושבק ומגב עצרו הלילה 13 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, שעברו להמשיך חקירה לידי כוחות הביטחון, כמו כן הוחרמו אמצעי לחימה. צהר, פעם אחרונה שאני אומר, אם לא אומרים לי את הכפרים שבהם נעצרו האנשים, אני לא מכיר יותר את ההודעות האלה של דובר צהל. אני רוצה לדעת בדיוק באיזה כפרים הם נעצרו, תודה. וכמובן, הטמפרטורות יעלו היום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, החיוב רגילות לעונה, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובמהלך הלילה, בהיר עד מעונן חלקית. אתה מבין? בראשון אמרו, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, במהלך הלילה זה יהיה בהיר, בהיר עד מעונן חלקית. זה כאילו השינוי.
זה מתחלפים, זה החלפת משמרת, מה אתה רוצה?
אתה מבין על מה אני מדבר איתך? אתה מבין את הכאב שלי שנובע ממצוקה? אתה מבין את הנקודה? זה מה שרציתי להגיד. זה הכל.
אתה רוצה להיות חזאי.
מעיין, דיווחי תנועה, בבקשה. שלום, דוקטור אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון.
בוקר טוב, אינן.
מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור, ואתה?
אני סבבה, אני שמח לשמוע שיש לך טוב.
כן, אני שמח לשמוע ששניכם מתעניינים זה בשלומו של זה ומתייחסים נכון. לאדם השלישי כאל שקוף, אבל אני רגיל.
נכון, בן. אוקיי. לא, לא. בוקר טוב, בן.
תודה, תודה. אז מה אתה אומר על מינוי רמטכ"ל בממשלת מעבר?
א', צריך להבין את המסגרת המשפטית שהיא מאוד ברורה, יש גם פסק דין של התנועה למשילות מפי השופט נאור, ויש גם הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה על מינויים בתקופת בחירות, חיה אחת, 1501, ששם הדברים מאוד ברורים, בעיקרון אסור למנות אלא בשני חריגים, אחד, כשמדובר בהליך תחרותי, שניים, כשיש צורך חיוני של איוש בעל משרה. אלה התנאים שגם הפסיקה...
איזה צורך?
גם...
חיוני באיוש של
משרה. מה זה תחרותי? מה זה תחרותי?
מכרז ועדת איתור.
זה לא מקרה של תחרות על תפקיד ברמטכ"ל.
לא.
אוקיי, אז הראשון לא רלוונטי. הראשון לא רלוונטי. השני רלוונטי לפי הייעוץ שנתן היועץ המשפטי של משרד הביטחון. אבל אתה יודע שזה קצת כמו עורך דין פרטי של גנץ.
לא, אני לא חושב שזה עורך דין זה, זה תפקיד של מערכת הביטחון, היועץ המשפטי, זה לא, הוא לא מונה על ידי גנץ.
כן, נו, אבל אנחנו יודעים
אתה יודע כמה פעמים יועצים משפטיים פוסקים הפוך מדעת השר
כשהיועץ הוא לעומתי אז הוא פוסק הפוך
וכשהיועץ
הוא פודל אז הוא
זה לא עולם של גנגסטרים עדיין זה התפקיד של היועץ המשפטי
ברור,
אתם מנסים אליעד, הם מנסים להביא את הכאוס לא להאמין לאף אחד כלום, אין יותר שומרי סף אין כלום
רק שנדבר על זאת אני אזכיר למאזינים וגם לכם את התשתית העובדתית, אני רק רוצה להזכיר שעל בסיס אותו סעיף, אותו צורך חיוני של יושב בעל משרה, קוראים ארבעת המינויים הבאים, כן? בדצמבר 19 מנדלבליט מאשר לארדן לבחור מפכ"ל, כן? אז מתחילה כל סגת צ'יקו אדרי למי שזוכר. בינואר 21 שוב מנדלבליט מאשר לאוחנה למנות על בסיס אותו צורך חיוני, גם את קובי שבתאי וגם את קטי פרי, ולהזכיר שסביב המינוי של קובי שבתאי...
עכשיו אתה מלבין את המינוי.
הוא לא מלבין, הוא מסך העובדות.
פתאום אתה מלבין, הבנתי.
לא יעזור לו.
עובדות שאחרי שנתיים שלא היה מפכ"ל. אחרי שנתיים שלא היה מפכ"ל, אז הוא שלא מנות מפכ"ל.
אינון, גם אני מסביר לך שמנדלבליט אישר גם לארדן ב-19, ישר אחרי שפיתרו את רוני אלשיך, למנות מפכ"ל. וזה בממשלת מעבר. כך גם קורה בינואר 20 ו... סליחה, בינואר 21. ששוב מנדלבליט מאשר לאוחנה למנות את ניצב קובי שבתאי ואת קונטר קטי פרי.
אז למה הוא לא אישר אחרי זה בין צ'יקו אדרי ליד עד...
הוא אישר גם, הנה, רק עובדות, כן, ב-24 למאי הוא מאשר את המינוי של ראש המוסד.
אבל ראש המוסד ההחלטה הייתה בזמן ממשלה מכהנת. למה אתה אומר פייק ניוז? למה אתה אומר פייק ניוז?
אתה יכול להגיד את זה בצורה קצת יותר מכבדת, בעיקר כשהפייק ניוז זה אתה.
אני מדבר עובדות, אני אין לי פה...
כן, ומה העובדות?
21 למאי, 24 למאי, 21 ממשלת מעבר, יש שאלות סביב המינוי של ראש המוסד, ובסופו של דבר מנדלבליט מאשר את המינוי של דדי ברנע, לאור העובדה שמדובר בצורך חיוני.
לא, ביבי מחליט למנות את דדי, אגב, דדי, לא דדי, סליחה, שנייה. דדי. ביבי מחליט למנות את דדי ברנע ב-15 לדצמבר 20, כן?
ולא מאשרים, לא.
יפה. לא, זה בזמן, זה לא ממשלת מעבר.
ממשלת מעבר.
הממשלה נופלת ב-23 בדצמבר, נו.
ומתי הוא ממנה אותו? במה?
אבל בסדר, אבל ההחלטה על המינוי הייתה בזמן הממשלה המכהנת, אתם פשוט, זה פייק ניוז.
זה לא פייק, אני אומר לך, שוב, תקרא.
הכל הדלש כמו פלסטלינה, רק בשביל להכשיר את הממשלה.
לא, זה לא יאמן שהוא...
אני לא מכשיר כלום.
פשוט הוא שומע את כל השורה של המינויים הזו.
אתה מבין את התאריכים שהקראתי עכשיו?
אני מבין הכל. אני רוצה... רגע, שנייה, דוקטור שגה, תן לי שנייה למה. אתה יהודי רגיל, אתה לא רגיל להתעסק עם הדבר הזה. ינון, הוא הסביר לך, מספיק ההחלטה הראשונה של 19, שזה לא שנתיים בלי מפכ"ל, שנתיים בלי מפכ"ל, שאגב, זה קרה בגללכם, עם כל סאגה צ'יקו אדרי והוא כן וזה לא, זה אחר כך. ב-19 זה פשוט סוף מפכ"ל, והוא מאשר לו. ובזה נגמר הוויכוח. ואני אגיד לך יותר מזה, מפכ"ל זה מינוי הרבה יותר פוליטי מרמטכ"ל. לרמטכ"ל אין גרם פוליטיקה. רמטכ"ל זה מפקד הצבא.
אנחנו
מדברים פה על מינוי של הרצי הלוי,
שאי
אפשר, אפילו אתם, אפילו החבורה העלובה של הטרולים והקוזקים שמנסה להשמיד פה את הכל, לא יכולה לא יכולה להדביק על אלוף הרצי הלוי כלום.
לרמטכ"ל אין גרם פוליטיקה, נו, זה אחת הפנימות הטובות.
זה תפקיד ממלכתי נטו. הוא גם לא יכול לפתוח בחקירה נגד פוליטיקאים.
תגיד, אני נראה לך איש טיפש? לא הבא, תסביר לי מה הקטע.
האמת, התשובה חיובית.
אז אתה טועה.
אז אולי אני טועה.
אתה נראה לי צבוע.
בסדר. ואתה נראה לי טיפש או שופר, תבחר.
ואגב, שניכם, לא רק אתה.
חבר'ה, בוא, בסדר, בוא, אינון,
תקרא
אני...
תקרא אותנו לסדר, תדע, בקיצור.
אינון, לא, בסדר, בוא, אני בסך הכל, אינון, שמת תשתית עובדתית, אתה יכול להתייחס אליה ככה,
אתה יכול... לא, אתה לא שמת תשתית עובדתית. כי כשאתה מדבר על דדי ברניה, אתה לא שמת תשתית עובדתית, וכשאתה מדבר על אלשך, אתה לא שמת תשתית עובדתית, אתה מדבר מפוזיציה...
אלשך, איך הגענו לאלשך? איך הגענו לאלשך? מה אתה מבלבל את השכל עם אלשך? מה אתה מפזר? איפה פייק, תגיד לי.
אני לא מבין אותך, אינון, באמת.
מה אתה לא מבין?
על שך הגענו.
אני לא מבין אותך. אני שם לך עובדות. כל מה שאמרתי לך, וזה דברים שאני שם את ידי באש, כל המינויים האלה בממשלת מעבר, אני אומר לך,
ומה הייתה העמדה שלכם?
אני מאוד אהבתי, כן, את המינוי של מפכ"ל בתקופת ממשלת מעבר, במיוחד לאור ההבטחה של נתניהו באותו בגץ ה-11 לחתום על הסכם ניגוד עניינים ועל כך שהוא יתרחק מכל מינוי שקשור למערכת החיפה
של אותו לחוק. אז ברשותך אני רוצה להקריא לך...
למרות חוסר האהבה שלי למינויים האלה...
דוקטור שרגע...
למרות, רק שנייה, רגע, אינון, בוא רק נשים עובדות. אתה שואל אותי מה הייתה העמדה, זאת הייתה העמדה.
בוא, אז בוא אני רוצה להקריא לך...
מכך שנתניהו... כן, וכשהוא נגדו כתבי אישום, נתניהו לאור ההבטחות שלו ל-11 שופטים של בית המשפט העליון, אסור היה לו להיות מעורב במינויים במערכת אכיפת שלטון החוק, ולמרות זאת, ולאור
העובדה... תן לי לשאול שאלה רגע.
לממשלה, רק שנייה, רק את זה. למרות זאת, לאור העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה קבע שמדובר במינוי בעל צורך חיוני למערכת, ואנחנו יודעים שמערכת המשטרה נדרשה ונזקקה למפכ"ל, המינוי הזה עבר. ואני רוצה לומר לך עוד דבר.
טוב, לא, אל תגיד לי עוד דבר.
הוא אומר, רק שנייה, אינון, רק בשביל העובדות, המינוי של קובי שבתאי עובר, למרות שהשופט גולדנברג חשב שהמינוי פסול בעיקרו לאור קשרים שיש לו עם אנשי ליכוד.
בסדר. המינוי של קובי שבתאי נעשה אחרי שנתיים שלא היה מפכ"ל. עכשיו אני רוצה להקריא לך מה אתה כתבת. אני רוצה להקריא לך מה אתה כתבת ב-3 בדצמבר 2019. כן, אתה דיברת על 2019, דצמבר
2019. נכון, אתה רואה?
אוחנה, אין לך סמכות. התנועה לאיכות השלטון.
נכון.
אמיר אוחנה, אתה שר זמני... בממשלת מעבר, אתה לא מוסמך להתערב במינוי פרקליט המדינה. שנייה, לפני מספר שבועות, כשניסית למנות את מקורבך למנכ״ל משרד המשפטים, בית המשפט העליון עזב בך והעביר לך כי כשר זמני בממשלת מעבר, אין לך סמכות לבצע מינויים כאלה. במידה ותנסה לכפות על היועץ המשפטי לממשלה, מינוי לא ראוי, נפנה לבגץ. אנחנו לא ניתן לזהם את הליך מינוי פרקליט המדינה. לא ניתן להשתלט על מעוז שלטון החוק בדרכים מפוקפקות. איפה אתה? היום
הרשרגה,
איפה אתה?
בוא, אינון, תראה, א', אני באמת מציע לך, אתה יודע, בוא נעשה שיח מכובד. אתה יודע, אני מאוד מכבד אותך, אינון.
אני מאחל לך בהצלחה, הרשרגה.
לא, כן, לא מהיום, לא מתמול. בוא נכבד אחד את השני.
סבבה.
אני לא חוזר בי ממה שעשינו בשעתו. שוב, אני רוצה להזכיר לך, מינוי של פרקליט מדינה, מינוי של מפכ"ל, על צומת כאשר אדם התחייב שהוא לא נוגע בשום מינוי שמשתלט או מתקרב למערכת אכיפת שלטון החוק בזמן שלצערנו הרב באישום, זה סיפור שונה בתכלית השינוי.
אתה לא מבין את ההבדל הזה?
לא,
שבן אדם שהנאשם ממנה את הפרקליט מדינה, אתה לא מבין?
זה לא היה בטיעונים פה. לא קראתי את הטיעון הזה פה.
ברור שזה בטיעונים.
לא, ממש לא. אתה לא קרא לקרוא לך את זה עוד פעם? זה לא מופיע בטיעון.
זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. הסיפור הוא, ואני אומר לך שוב, אני מזכיר לך את התקופה, אני מזכיר לך את זה, את הכל בסדר, ינון. ואני לא חוזר בי מאף מילה ומאף...
זה שאתה לא חוזר בך באף מילה לא אומר שאין פה צביעות שזועקת לשמיים, כי עכשיו כשהממשלה הזאת זה ממשלה שנראית לך, זה ממשלה שמייצגת אותך, אז אתה פתאום לא עומד על הרגליים האחוריות. וכשזה היה ממשלה של ביבי, אז אם זה ביבי, אתם כל מה שהוא יעשה זה לא חוקי, זה הכל פשוט.
אתה יודע שביבי היה חבר קרוב מאוד של התנועה לאיכות השלטון, במיוחד שאולמרט היה על הגריל כל הלילה, הייתי מקבל מפונים. בוא, כמו של בן יש עבר ליקודי, גם לי יש עבר.
גם לציפי לבני יש הורים שהיו באצל. חבר'ה,
יש את הסרטון הבלתי נתפס, מכיוון שגם אני רוצה להישמע פה קצת. יש את הסרטון, יש את הסרטון הבלתי נתפס, הבלתי נשכח. רגע, שנייה, אליעד, שיושב נתניהו ליד אליעד שרגא ודופק על השולחן, אני התפלאתי איך לא חטפת זעזוע מוח, ואומר לו ולמצלמה, אתם יודעים למה יש פה שחיתות? אתם יודעים למה יש פה שחיתות? כי התקשורת לא עושה את עבודתה, כי מערכת אכיפת החוק לא פותחת בחקירות. פתחו באיזה 14,000 חקירות נגד אולמרט, אבל לא משנה. רוב החומר, אגב, נגד אולמרט הגיע אז מכיוון נתניהו.
טוב, בן, זה סתם...
וזה היה בגלגול הקודם. עכשיו, אני מנסכם את מה שאמרת לי עד שרגע. כשנאשם ממנה פרקליט מדינה, זה לא דומה לשר ביטחון ממנה רמטכ"ל, וזה גם לא חיוני לביטחון המדינה.
זה לא אותו דבר.
באלף אחוז. מה שצריך לזעזע את כולנו, שימו רגע בצד את המינוי, כן, גם החלטה עוד על מינוי, עוד לא יודעים מה תהיה החלטה של היועצת המשפטית לממשלה. אבל זה שיש כאן תרבות מפיוזית של לקוחה מסיציליה, שאנשים מאיימים על נבחרי ציבור, על בעלי תפקידים, כן, שנבחרו על ידי ממשלת ישראל בצורה לגיטימית, זה דבר מטורף.
טוב.
שחבר הכנסת קיש וחבר הכנסת קרי, מאיימים על היועצת המשפטית לממשלה שהם יעיפו אותה מהתפקיד שלה בגלל שהיא תקבל החלטה כזאת או אחרת, זה סיציליה.
זה מפריע לך. אתם לא התנועה לאיכות השלטון, אתם התנועה לשמירה על ממשלת השמאל. זה השם שלכם, התנועה לשמירה על ממשלת השמאל.
אתה יודע, הוכחנו בשנה האחרונה, בכל הבקצים שהגשנו נגד ממשלת לפיד ובנט,
אנחנו זוכרים את רמת הפעילות שלכם אצל נתניהו, ואנחנו רואים את רמת הפעילות שלכם.
יש לך מד של רמת פעילות,
וגם ברעיון הזה הבהרת לנו, אתה ובן כספית, שאותו זה לא מפתיע, שזה לא אותו דבר.
ינון, ממש לעזור לך. אתה יודע, ההבדל ביני לבינך, שאני מתעסק באיכות שלטון, כן, 33 שנה, אתה יודע, להבדיל ממך, אתה יודע,
אני מתעסק באיכות השידור.
אתה יכול, אתה איכות השידור, אתה יכול לשאול את בן, כן, על תביעות
שהתנהלו ביני
לבין בן, כשאני תקפתי את אהוד ברק.
טוב, אנחנו חייבים לסיים, בסדר.
מי שלא, מי
ש... תקפת את ברק, כשהוא היה עם נתניהו בטח. גם בן תקף את ברק, הכל לפי הפוזיציה. פעם תוקפים את זה, פעם תוקפים את זה.
מספיק השקר המתואב והעלוב הזה, שאני תקפתי את ברק, כשהוא היה עם נתניהו.
תודה רבה,
אני את רוב ההתקפות שלי על ברק,
יש לכולכם.
אתה יודע, בסוף, אתה יודע, יש עובדות.
טוב, ברור.
רק אמת אחת ומציאות
ועובדות
ותשתית
עובדות. ברור.
לא, תודה רבה.
תודה רבה.
במסגרת העובדות,
תרשה לי להגיד לך, האוזנייה לוקחת לך את השיער קצת אחורה, וזה עושה לך קרחות כאלה בשיער. תזיז את האוזנייה על הראש. תזיז טיפה את האוזנייה על הראש.
ינון.
אבל אתה לא מבין, זה נראה מצחיק.
ינון, אתה מקשיב לי רגע?
נו.
אני לא אתה, לא מעניין אותי איך אני נראה, אמיתי, קח אותי לפוליגרף, אני יכול לראות איך שבא לי, לא מעניין אותי, אני לא פה בשביל דוגמנות, רק רוצה לתקן משהו.
לא, אבל אין לנו זמן, תתקן אותו
אחרי פרסומות. בשרשרת האינסופית של השקרים שלך, אני את רוב העבודה שלי על ברק, ורוב התחקירים היו כשהיה ראש ממשלה, אל תשקר בקשר אליי, תמשיך לשקר בקשר לכולם.
בסדר גמור, תודה רבה. תודה לכם על הדברים הנהדרים האלה. פשוט זה היה תענוג.
ממש.
זה מצחיק שהוא דיבר על המינוי של המפכ"ל, של צ'יקו. הרי הם פרסמו ב-24 בדצמבר 19, אנחנו קוראים ליועמ"ש לא לאשר מינוי קבוע למפכ"ל המשטרה במהלך ממשלת מעבר. כמה צביעות, אלוקים! כמה צביעות! עכשיו שלחו לי את זה, זה לא יאמן.
ינון מגל, זה לא תחקיר על התנועה לאיכות השלטון.
זה לא תחקיר על התנועה לאיכות השלטון.
זה לא, זה פשוט דוגמה, דוגמה פשוטה, עובדתית, שאתה לא מסוגל להתמודד איתה בלי לשקר, או לגחך, או לצחוק, או לצרוח, של יועץ משפטי אחר, שרואה שצריך מינוי שהוא חיוני, שזה מפכ"ל, ומאשר לעשות את זה לנתניהו,
תוך כדי
ממשלת מעבר.
ועכשיו הוא מסביר לי למה אפשר למנות רמטכ"ל. מה ההבדל? מה ההבדל?
לא הבנתי, מה זאת אומרת?
הוא היה נגד מינוי המפכ"ל, שעכשיו הוא נתן את זה
כדוגמה. יש לי אישור מיוחד בשבילך, אל תצביע לי ליד שרגע בבחירות הקרובות.
בסדר, אוקיי, טוב, סבבה.
אתם מאזינים לינון מגל ובן כספית.
One, two, כן. ראיתי שיש איזה אשטג עכשיו שרץ בטוויטר וכאילו דרי עבריין מורשע ושאתה הצטרפת אליו וכל החגיגה הזאת. מה הרעיון?
אין לי מושג. ואני ראיתי את האשטג ומיד הצטרפתי.
אז למה הצטרפת אליו אם אין לך מושג?
כי דרי עבריין מורשע.
כן, אבל מה זה אומר עכשיו? אז מה, גם אולמרט עבריין מורשע ולא צייצת את זה?
נו, אם יהיה אשטג אולמרט עבריין מורשע, אני מבטיח לך להצטרף.
כן?
עוד שאלות?
אני אעשה אולמרט עבריין מורשע, אתה תצטרף אליו?
כמחווה לך, כן.
לא, מה הרעיון? מה אתם רוצים ממנו עכשיו מדרי? מה עכשיו, מה רציתם ממנו?
אתה נציג של דרי עכשיו?
כן. כן, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים עכשיו? הוא היה בכלא, הוא הורשע, הוא שילם את חובו לחברה, הוא חזר. מה עכשיו חזר? מה זה חזר? מה כל פעם אתם חוזרים? מה קרה לכם? מה כואב לכם? מה הבעיה שלכם? מה זה שונה לצורך העניין, כן? מזה שאתה קראת לאולמרט לרוץ, הטור שלך, רוץ אולמרט רוץ, כן? בזמן שהוא הורשע כבר בארבעה סעיפי מרמה והפרת אמונים, ועוד התנהל על הראש שלו המשפט של הולילנד. למה אז קראת לו לרוץ לאולמרט? במה זה שונה? תסביר לי למה זה לא אותו דבר.
מכיוון שאני בפעם ה-7,000 אומר לך שאני לא כאן בחקירה נגדית או ראשית או מה שאתה רוצה, זה, אז אני תרשה לעצמי להתעלם מהשטויות שלך.
למה? כשאתה שאלת אותי בבוקר על ציוץ שלי, למה זה? לא אמרתי לך.
שאלתי אותך.
בן, כשאין לך תשובה, תגיד אין לי תשובה. אל תגיד אני לא עובד אצלך, אני לא בתחקיר, אני לא זה. תגיד אין לי תשובה טובה. יצאתי דחבש, יצאתי פיטה. יצאתי לא בסדר, יצאתי צבוע כרגלי, יצאתי צבוע כי קראתי לאולמרט לרוץ אחרי שהוא היה עבריין, התברר שהוא מורשע, עבריין מורשע בארבעה סעיפי מרמה והפרת אמונים, ועל דרי הצטרפתי לטרנד לכתוב דרי עבריין מורשע בזמן קמפיין. זה הכל. אז אל תגיד, אין לי, אני לא עובד אצלך, תגיד, אין לי תשובה. זה הכל.
אני חוזר ומציע לך לא להגיד לי מה להגיד. אתה כל הזמן אומר, למה אתה אומר את זה? למה אתה אומר את ההוא? מה זה מעניין? תקשיב, בחורצ'יק, זה לא עניינך. תמשיך להתעניין בשלך, לעשות כרצונך, תניח לי. אני כאן כדי לייצג את עמדותיי, לא את עמדותיך. עכשיו לעצם העניין, אני הערתי לך היום, כי זה אירוע עובדתי, נקודתי, חדשותי מאתמול.
נו, גם זה מאתמול.
וזה באמת הטריד אותי.
אבל זה מאתמול.
זה באמת הטריד אותי. למה כשביודעך מתי התקבלה החלטה, למה ניסית לייצר רושם של שוחד ועוד גם על הדרך אולי לפגוע ב-300 שקל שאנשים שצריכים את הכסף צריכים לקבל? עכשיו לגבי מה שאתה שאלת אותי, אני תמכתי וקראתי לאולמרט לרוץ אחרי שמבחינת קלון הסתדר שהוא יכול לרוץ. אני הגנתי על אריה דרי כל השנים אחרי שהוא חזר מול המיליה שלי בכתב ובעל פה, כי החוק מאפשר פה אחרי שאתה משתקם ומשלם את חובך לחברה לחזור, למרות הכאב בטן ולמרות שהוא חזר ממש למקום הפשע, שר פנים שקיבל שוחד ועמדתי מול זה וכו'. מה הבעיה שלי עם דרי? כפולה. אחת, שהוא שוב הורשע. את זה עוד לא קרה לאולמרט, זאת אומרת זה לגמרי רציטטיבי. שתיים, אני אתן לך דוגמה, אני רואה את ההתנהגות שלו, אני רואה שהוא הפך לסמרטוט של הסמרטוט, זאת אומרת אם יואב קיש עכשיו הוא הסמרטוט של בלפור, אצל דרי זה אפילו לא באופן ישיר כי הוא לא באותה מפלגה. אני אספר לך סיפור שרציתי להגיד. ידיעה הייתה, התפרסמה אתמול, החרדים מאיימים על גנץ, אם תיקח את מתן כהנא תשכח מאיתנו. חברים יקרים, מאזינים האהובים שלנו, מכל הצבעים והסוגים והמינים והקצוות הפוליטיות, מתן כהנא. הבחור היה 3.5 או 4 שנים או 5 שנים סיירת מטכ"ל, בדברים הכי מסוכנים, אתם מכירים את זה. השתחרר, אמר לא מספיק. הלך לקורס טייס. הפך לטייס קרב. הפך לפרקת טייסת F-16. נתן איזה 25 שנה לזה שאנחנו נוכל לשבת פה לבלבל את השכל. היום אתם רואים אותו בדרכו הפוליטית, אני כל מה שהוא ניסה לעשות, הוא עשה, אהבתי. הבעיה היא שהוא העז לפגוע במונופולים של החרדים הכי קיצוניים ואורתודוקסים, שתמיד לוקחים את זה, זה אלה שרואים בשלושה מיליון רפורמים אויבי המדינה, ועכשיו האיש הזה הוא בן ערובה של דרי וחבריו. הוא עוד עלול, סליחה, להיפלט מהחיים הפוליטיים, הוא ויועז הנדל, כל אלה שניסו להחזיר למדינה הזאת, לאזרחיה, את כל המונופולים האלה על החיים שלנו, והם כבר מתנים תנאים. אז כן, גם על הרקע הזה, בא לי להיזכר בזה שדרי עבריין מורשע, ואני מצטער שהאשטג לא מכיל את העובדה שדרי הוא עבריין מורשע פעמיים. ואם כבר נסיים בדרי, את האינסרט מלי, האחרון הזה...
רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה בבקשה לענות.
אבל אני אשמע את האינסרט ואני ענת בזה סיימתי ותענה. אוקיי. כי הרי דרי, בשביל מה יש שס, החזרת התרה ליושנה, כבוד לספרדים, כיפוח, לפני 9 שנים, הוא הבטיח שהוא ישנה איזה תקנה שתאפשר להפסיק את האפליה הגזענית המפלצתית נגד הבנות הספרדיות. יאיר שרקי העצום עשה על זה כתבת, נדמה לי סדרה אפילו ב-N12, בואו רק תשמעו קטע קצר, כשאבא מדבר עם מישהי עם הסמינר ומסבירה לו למה לא, הבת הספרדיה שלך לא תתקבל פה. תקשיבו לה תחכום של התשובה, הנה.
את יודעת מה הסיבה בעצם? לא קיבלת תשובה
חיובית? שוב, אנחנו צריכים לשמור על איזון של אשכנזיות וספרדיות, כדי שבסופו של דבר זה לא יהיה... כן, אם מישהו רוצה סמינר ספרדי, אז יש הרבה סמינר ספרדים פה בעיר. אז חייבים לשמור על איזשהו איזון. ובמשפחות הספרדיות אז באמת יש בנות או שיש להם אחיות כבר שזה סוג של מחויבות קודמת או שיש בהם איזה משהו בסדר גודל או...
טוב, אני חושב שהבנו, בקיצור...
לא הבנתי, אז בגלל זה כתבת שהוא עבריין מורשע, איך זה קשור? לא הבנתי.
קודם כל, אני לא כל כך בונה על זה שתבין דברים. אנחנו הרי בדו שיח של חרשים.
מה אתה מחרטט עכשיו על בנות מזרחיות באולפנות? מה הקשר? כהנה היה בסיירת מטכ"ל ואחרי זה היה טייס, וכל פעם עם הרזומים שלכם, ועומר בר-לב היה מפקד סיירת מטכ"ל, ואליעד שרגא גדל במשפחה הנכונה, וציפי לבני, ההורים שלה היו באצ"ל, והרצי הלוי, אבא שלו הכיר לביבי את ליברמן, והיה באצ"ל... את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? מה כל היום אתם עם האילנות יוחסין שלכם? מעניין אותנו האילנות יוחסין שלכם? זה לא מעניין אותנו, תפסיקו כל היום. הוא היה בסיירת מטכ"ל, וואו, הוא היה בסיירת מטכ"ל, לכן אני אצביע לו בגלל שהוא היה בסיירת מטכ"ל, ולכן אני ארצה שהוא יהיה בכנסת. למי זה רלוונטי בכלל שהוא היה בסיירת מטכ"ל? מה אתם מבלבלים את המוח כל היום עם הסיירת מטכ"ל שלכם? מה אתם רוצים מהחיים שלנו? סיירת מטכ"ל הוא היה בזה, ואחרי זה הוא היה טייס. אז מה? אז מה אם הוא היה טייס? הוא הלך לממשלה הזאת. כן, הוא בגד בערכים שלו, הוא בגד במצביעים שלו, הוא הבטיח, פתאום הוא נהיה עכשיו רק לא ביבי, הוא ובנט שכל היום נשבעו, שיעשו ימין ימין, עכשיו פתאום זה רק לא ימין. גמרנו, הם כולם הלכו הביתה. בנט הלך הביתה. כהנה ילך הביתה, הילד ילך הביתה, הם כולם, כל הימין הערכי, הממלכתי, החתיכי, היפה, המושלם, כל אלה שבגדו בבוחרים שלהם ועשו את הממשלה הזאת, הם כולם ילכו הביתה. הביתה. זה הכל. ולגבי אולמרט, צר לי להגיד לך, אתה התחמקת, התשובה שלך לא הייתה טובה. חרטטת את כל מיני חרטוטים. הוא כן, הוא אמר וזה, הורשע פעם. אז מה, אז אמרתי לך שאולמרט הורשע 4 פעמים. אולמרט הורשע 4 פעמים, אז מה אם הוא הורשע פעמיים? אז זה הטיעון שלך עכשיו? לא הבנתי. מה הקשר? למה אתם עושים אשטג, כן? כשאתם תמכתם באולמרט, אחרי שהוא הורשע, אתם עושים על דרך... למה? אז אני אגיד למה. זה כמו עם אליעד שרגא, למה? שהוא התנגד למינוי של המפכ"ל, ועכשיו הוא מתנגד, הוא תומך במינוי של הרמטכ"ל. למה? כי אתם צבועים! כי אתם צבועים, זה הכל. ונמאס לנו מהצביעות שלכם, ואני מבקש מכל מי ששומע אותנו, דיר בעלה כי מישהו הפעם לא הולך להצביע. ומנקה לי את התריסים מהאבק. כולם יוצאים להצביע, איש בעל יעדר. אתם הבנתם את זה? ואל תגיד לי לא, הבן שלי לא יכל, כאבה לי הרגל, נפל לי, השתתקה לי הנבדה. זה לא מעניין אותי. כולם הולכים להצביע, תודה, זה הכל. מספיק, ונחליף את היועמ"שית.
מה שעצוב זה שאני כבר, פעם זה היה הופך לי את הבטן והייתי עכשיו מסתער על ערימת ההבלים המדובללים והבאושים שהשמעת עכשיו בעצבים.
ברור, ברור, הבלים, הבלים, מדובללים. תשים לב, אתה לא יכול לפתוח אחרי, אני אף פעם לא מתחיל בזה, אתה הבלים וכל מיני כאלה. תמשיך, כן, אבל אתה חייב קודם כל להגיד מה שאמרת זה הכל שטויות והבלים. יאללה, בסדר. מגדיל אותך מאוד שאתה מקטין אותי. מגדיל אותך מאוד.
אתה שם לב?
ברור, אמרתי לך.
צריך כל פעם לקרוא את המסכה של הטינוף מעל הפרצוף שלך?
אתה שם לב שאתה מדבר לא יפה?
אני רוצה לדבר לא יפה. תלך להורצל קורניק, תגיד שלא מוכן להמשיך. תלך מפה. אני אדבר, ככה אני מדבר, ככה אני אדבר, ככה דיברתי. עכשיו אתה... לא, 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 בן. לא, בן, לא, בן, לא. אתה עכשיו, הגיע תורי, שמעתי את הנאום המזוויע. אני לא אדבר יפה. לא, אני לא אדבר יפה.
לא תדבר יפה, אני לא אדבר יפה.
אוקיי, אז אין תוכנית. אני לא פורש, אני הפסקתי לפרוש, לא יעלה פה אף מרועיין, עד שאני לא אקבל, עד שאני לא אקבל את הזמן שלי, שמגיע לי בקושן.
אבל אתה לא תחליט,
אני לא אדבר יפה.
נעמת
פה נאום של גללי סוסים. נאום של גללי סוסים, זה מה שנעמת פה.
לא דיברתי אליך לא יפה.
לא, אתה כל הזמן מדבר יפה. את מי זה מעניין פה, ומה אתם חרטטים שם? אתה לא הכן הבבלי שלי.
תדבר יפה.
היד שלי לנהי כלום, אתה שם לב? כל הזמן שלי עכשיו הולך. אז אני אומר לך, זה לא שעכשיו תיתן לי לדבר.
טוב, אתה משעמם אותנו, יאללה, תתקדם.
אתה תדבר בשם עצמך, אתה מייצג בקושי את עצמך ועוד ארבעה מטורללים.
למה?
זה לא שעכשיו אתה תיתן לי לדבר, כי אני לא הולך להגיד מה שתכננתי, אני הולך להפריע לכל התוכנית, עד הסוף שלה. זה לא יקרה. התרגיל המתונף הזה, של בן אדם חסר מצפון, שחוזר כל פעם לאותו תרגיל, אני אומר משפט, אני שומע את כל הנאום,
אתה תדבר
נאום,
יפה.
נאום מחריד. נאום, מה לא מעניין אותה? כן, הבן אדם, אתה על עצמך עשית קריירה על סיירת מטכ"ל. כמה פעמים שאתה אמרת את זה פה. שלא נדבר על נתניהו. ותראה מה אתם עושים ליאיר לפיד.
שולח לי מישהו, מובטח לך עולם הבא.
פתאום במחנה, למה יאיר לפיד היה במחנה? תגיד, אם סיירת מטכ"ל לא חשוב, אז למה במחנה כן חשוב? מתי תפסיקו לא להבחין בקרנף המתונף שיושב לידכם בסלון? אז אני אמשיך להגיד את הדברים, והנאום שלך היה נאום מחריד, ומצחין, ולא ראוי לתגובה, וכל מה שניסיתי זה להגיד שברגעים, אתה יודע, בכל השנים שאני יושב פה עוד הייתי מתעצבן. אני כבר ברמה...
אתה נשמע רגוע.
אני כבר ברמה שאתה... כאילו אי אפשר, אני לא יכול להיות יותר מופתע.
טוב, דבר כבר, את מי זה מעניין?
תסתום את הפה ותפסיק להפריע לי.
לך לפסיכולוג, די, נו.
פשוט תסתום.
בן.
פשוט תסתום את הלוע שלך ותפסיק להפריע לי.
בן, אתה מאבד את זה.
בסדר, עכשיו אתה מוכן לסתום את הפה?
לא, עכשיו אני מבקש שתרגע, תרגע.
האם אתה מוכן להפסיק להטריל את החלק שלי בשיחה?
בן, תרגע.
אוקיי, אז לא נעשה תוכנית.
בסדר, תרגע.
סבבה, שימו מוזיקה.
תנשום עמוק, תרגע. הכל בסדר, אוהבים אותך. אתה עיתונאי מוערך.
חלילה, אל תאהב אותי. אתה לא ראוי למאכל אדם. אתה טרף. אתה קרט. אל תאהב אותי. לא רוצה לשמוע ממך. אתה איש בזוי. אתה מנסה לקחת את המדינה הזו, שרבים מאיתנו, אבותינו, נלחמו, נהרגו, חלמו, עבדו, חזרו מפה מכל קצווי תבל. את כל זה, אתה בא עם כלשון מלא ערס.
תזכיר את השואה גם.
כלשון מלא ערס ומנסה לפרק. אני מסביר לך שופר עלוב שכמוך. נתניהו כבר חזר מהדברים של קיש. ליקח לך כמה שעות לסובב את הספינת ההבלים שלך. תחזור גם אתה. עכשיו אני מנסה סוף סוף להגיע לנקודה שלי.
אז רק תדבר יפה בבקשה.
לא, אני לא אדבר יפה, כי אתה לא נותן לי שום ציון.
אם לא תדבר יפה, אז אני אקטע אותך.
אז בסדר, אז לא תהיה תוכנית.
בסדר גמור, אתה תדבר יפה. כמו שלמדת לא לעזוב את התוכנית,
אני מבקש לא לעלות מרועיינים.
אני אחנך אותך, אנחנו נשקם אותך.
כי הדבר הזה פה,
אני אשקם אותך.
פה, לא מסוגל, לא מסוגל לחנך כלום. ואנחנו לא, 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 לא נלך לפרטים. ולכן, או שאתה תיתן לי את הזמן שלי מצדי על חשבון מוראיינים, או שאנחנו לא נעשה תוכנית.
יאללה, דבר כבר, נו.
רגולטור נהיית, של מה?
דבר כבר.
אתה לא יכול להיות רגולטור על הקוס תה שאתה מחזיק.
אתה יואב מאבד את זה, בן, נו, יאללה, דבר.
אני מאבד, אני אמצא את זה חזרה אחר כך, אל תדאג. כן, יופי. אז הנאום המחריד הזה והעלוב הזה שניסה פה בימים רגילים, לא היה כאילו היה גורם לי באמת להתחיל וזה. אבל אנחנו לא בימים רגילים. אנחנו פורים עדר של אנשים שרוצים להרוס את המדינה הזאת. וכן, כשמתן כהנה, והסברתי לכם מי זה מתן כהנה, הוא בן הרובה של אריה דרי, כשהערב רב הזה מודיע בוקר צהריים וערב שהם הולכים לפטר את כולם, להעיף את כולם, ושמור קרי אומר, רגע, בלי קשר למה, עד כאן אנחנו נעיף את היועמאשית, ואת כל מערכת הזה, ונמנה את השופטים, ונמנה שופטים, כן, הממשלה תמנה שופטים, הציבור צריך לדעת את זה. ועכשיו לסיום הדברים שרציתי להשמיע, ופשוט לא הצלחתי להגיע אליהם. בואי נתחיל עם דפנה ליאל, הסברת פה, באותות ובמופתים, על פרס פוליצר וסוקולוב שמגיעים לאילת חסון, כי היא ניבאה בדיוק את ההונאה של בנט. באותו יום, באותה שעה, גם דפנה ליאל נתנה את כל התדרוך הזה, הנה.
אפשרות שעלתה בשיחות לממשלה מהסוג הזה, שבה בנט הוא ראש הממשלה, לפיד הוא שר חוץ וכמובן ראש הממשלה ברוטציה, גנץ הוא שר הביטחון, שר איש ימין הוא יהיה שר המשפטים, ליברמן באוצר, שקט יהיה בביטחון הפנים או הפנים, שאשא ביטון בחינוך, ויושב ראש הכנסת יהיה זאב אלקין, והתיקים הפחות פרובלמטיים, כלכלה, רווחה, התיקים פחות שבהם האג'נדה הפוליטית היא דרמטית, אותה מתכנן בנט להשאיר למרכז שמאל, אני בכלל לא בטוחה עד כמה בעבודה במרץ ובשאר הסיעות השמאליות בעסקה הזאת ישמחו
לשמוע. כרגע...
בקיצור, זה דבר שכולם ידעו. אני ידעתי שנה קודם, אני אמרתי לך פה חודשים, לבנט בסוף הוא יגיע לצומת, זה המערכת הפוליטית, לשם היא לוקחת, הוא צריך לקבל את ההחלטה, וגם כולל שרים. עכשיו שניים, דבר אחד קצר, פשוט לגבי היוקר המחיה והדיור, תשמעו, זה קצר, זה 7 שניות, את ההבטחה התורנית שהוא נתן, כשניר ברקת עומד לידו. לא, סליחה, גדי יברקן, הנה. הדירה, 600,000.
כל זוג יוכל לקנות דירה פחות מ-600,000 שקל. זה התחייבות שלנו, בלי בירוקרטיה.
כן. בבקשה.
קודם כל תודה לך שבאמת הצלחת לצלוח את האירוע הזה בלי לנבל את הפה, שזה יפה.
למה בלי ניבלתי היה, ואני אמשיך לנבל?
לא, היה לך טיפה טנטרום, אבל בסדר, אנחנו סבבה. כל, זוכרים אתה יודע, את התחושות הקשות שלך, ואנחנו מבינים את זה. אני אעשה את סטארט לתרופות להרגעה, הכל בסדר. אני רוצה ברשותך, רגע שר, אנחנו צריכים לצאת ליאקי, פרסום, הוא על הקו? יאקי אדם קרי איתנו על הקו, אז בואו נצא להפסקת פרסומת אחת, ונדבר קצת על מה שקורה בפוליטיקה ואצל החרדים. יאקי אדם, קרוע לאלן, מה העניינים?
אלן, בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר, ברוך השם.
אנחנו הולכים להכניס ספר תורה בשבוע הבא בעזרת השם.
כן, מרגש האמת.
כן, יאקי ואני אספנו כסף לספר תורה לעילוי נשמתו של הרב קניבסקי זצל, והוא ייכנס בבית הכנסת של יחידת המסתערבים של משמר הגבול לגבורתם.
למה לא התקשרתם גם אליי?
לא יודע.
אתם גזענים, זה למה.
האמת היה יכול להיות נחמד אם גם אתה היית משתתף בזה.
יגיעו גם לפחות 2 מהפצועים בפיגוע בחדרה.
וואו, איזה יופי.
שברכו הגומל על הספר.
איזה מרגש. איזה יופי. אז שבוע הבא יש טקס בעזרת השם בבסיס שלהם. יפה.
אלא אם תהיה איזה פעילות מבצעית באותו לילה.
שלנו או שלהם?
נחיה ונראה, אני לא יודע לנבא את זה.
טוב, תכף נדבר על החתונה של גפני, אבל לפני זה יש קרב בטוויטר בין הילד שקד לגדעון סער.
האמת היא שדי צפוי, רק לא חשבתי שזה יקרה בשלב כל כך מוקדם, כלומר, אם היית שואלתי בשבוע שעבר, עם פיזור הכנסת, מתי אנחנו נתחיל לראות את המתקפות ההדדיות האלה, הייתי אומר לך שלפחות בעוד חודש, אבל כנראה בתקווה חדשה ממקדים מטרה, והם רואים בשקד אפשרות למשוך את המעט קולות שעוד נותרו לה, וזה בא לידי ביטוי לא רק בגדעון סער הבוקר, כבר ניגע בדברים שהוא אמר ומה הגיבה לו, אלא כבר בשבוע שעבר אלקין היה בשידורים בתחנות כאלה ואחרות, ואמר, הצבעה לילד שקד זה הצבעה לנתניהו, היא חתרה להקמת ממשלה בראשותו, ואת אותם דברים אומר גדעון סער הבוקר, היא מגיבה לו על כך שהוא ניהל מסע ומתן עם נתניהו, והוא מגיב לחזרה על העובדה שהוא היחיד שעמד איתן מול
שהוא
נתניהו.
שהוא קיבל גם לפני הצעות. הממשלה הקודמת וגם עכשיו, הוא יכול היה להיות ראשון ברוטציה וכולי, אפרופו הצרכות שלהם, איך שישה מנדטים ראש ממשלה? כן, הוא הציע לו, הוא קיבל גם את ההצעות האלה.
עכשיו
ואת, לא, הכי מעניין, הוא אומר לה, את הרי לא היית עומדת שנייה אחת מול הצעה כזו.
אגב, באמת, בנט, אתה יודע, מבחינתו, אם הייתה הצעה כזאת מול אחת על השולחן, אני לא חושב שהוא היה עומד בזה, כן? רגע, אם נזיז את הילד לצד, אבל אני אגיד לכם משהו, תראו, בואו נעזוב את מה שהיה, בואו נתקל על מה שיהיה. אני אומר דבר מאוד פשוט, הילד שקד, בסיס המצביעים שלה כרגע, שהיא מקבלת בסקרים 5-4 מנדטים, הוא לא בסיס מצביעים קשוח שמצביע ימינה ויהי מה. זה בסיס מצביעים פריך, אין איזשהו שטח...
אין מצביעי ימינה ויאימה, אין דבר כזה.
לכן, זה בדיוק מה שאני אומר, ולכן עם מתקפות, כמו שאנחנו עדים להם, לא רק מצד תקווה חדשה, אלא גם מצד הליכוד ביממה האחרונה, לא יודע אם שמתם לב, גם יואב קיש, גם מירי רגב...
שתי המשאבות הגדולות של הפוליטיקה הישראלית עובדות נגדה, גם הביבי וגם הלא ביבי.
השמדת ערך מטורפת, זה קניבליזם מה שעושים לה, היא פשוט, תוך כמה זמן היא פורשת לדעתך?
תראה, בקצב הזה, אני לא יודע אם היא פורשת, אבל היא בוודאי לא תעבור את אחוז החסימה.
לא, אבל הסקרים יהרגו אותה. אין ספק בזה בכלל.
היא לא תתבזה, אם היא תראה שהיא 4-3, היא תפרוש.
איזה 4-3? היא תהיה על 2.
בסדר, אם היא תראה, היא תפרוש.
בן, אני לא בטוח במה שאתה אומר, מסיבה מאוד פשוטה, כי מציאות העבר הוכיחה, בעיקר בשלוש שנים האחרונות, שהילד שקד לא יודעת לקחת החלטות קשות ומשמעותיות. זה היה גם אז כשנפתלי הקים את הימין החדש, והיא לא בדיוק רצתה ללכת למיזם הזה, אבל היא נגררה אחריו, וזה היה גם בסיבוב השני כשהיא הובילה את ימינה, והוא עמד מאחוריה כביכול, אבל בפועל ניהל את העניינים. לכן אני לא יודע עד כמה היא תהיה מסוגלת לפרוש.
אני קצת חולק עליך, אני מסכים עם כל מה שאמרת, אבל בפעם האחרונה היא קיבלה החלטה כבדה מאוד, היא הרי נתנה לו את האור הירוק.
היא קיבלה החלטה אחרי בנט, הלכה אחרי בנט.
היא נתנה לו, בסדר. אנחנו מדברים עכשיו על הילד שקד, לא על בנט. בואו נתרכז רגע. הוא אחרי שהוא החליט שהוא רוצה, היא הלכה ועשתה את בדיקת ההיתכנות, התקשרה באותו לילה מפורסם לשני העריקים, זה היה הסוף של המנדט של לפיד, ושאלה אותם, כשזה חוזר לכנסת, בונים עליכם, תבואו מקימים, אמרו לה לא, ואז היא אמרה לו, נפתלי, תקים את הממשלה, היא אמרה, אנחנו נמחק, אבל אין ברירה אחרת, זו הייתה החלטה קשה, יכול להיות שהגיע הזמן, לא עוד אחת.
אבל תיקח לצורך העניין את כל השנה האחרונה, שבמסגרתה היא ידעה פעם אחר פעם איך הממשלה הזאת מתנהלת ומה זה קורם לפוליטי. הייתה יכולה להיות כביכול הכוכבת הגדולה בימין שהפילה את הממשלה ולא עשתה את זה, והנה הגיעה כעבור זמן קצר לאותו צומת שבו היא נמצאת כרגע, כשהיא, אתה יודע...
אבל אני יכול לאתגר אותך ולענות לך על זה. יאקי, זו שיחה מעניינת וחשובה. כי בשנה האחרונה, קודם כל אני אומר לך מידיעה, היא חשבה שהממשלה, עזוב עכשיו את ההטרלה עם רעם, כן, שרצחו אותם על זה, שהממשלה היא ממשלה טובה, שעושה דברים טובים, עשתה דברים טובים, חושבת את זה עד רגע זה, והיא, כמי שהולכת צד בצד עם נפתלי בנט 16 שנה, לא הסכימה להיות זו שתתקע לו את הסכין, ותפרק לו את הממשלה, גם העניין של חברות.
אז הנה אלמה, בפוליטיקה, כפי שניבנו, הם כולם ימחקו.
ועכשיו היא משלת המחיר, ואינון, בוא לא נדבר על הנבואות.
בסדר. בני נפתלי כבר הלך? הלך הביתה או לא הלך?
הלך הביתה, היה ראש ממשלה שנה, עשה אחלה דברים, והלך הביתה.
ואני אמרתי לכל מי שדיבר איתי אז, אתם לא יודעים מה אתם עושים לעצמכם, אתם לא מבינים מה אתם עושים לעצמכם בדבר הזה. הוא הלך, איזה ברור שהיא לא תעבור שום אחוז חסימה, אין לה שום סיכוי, היא תלך הביתה, ומתן כהנה שהוא פרסונה נון גרטה במפלגות בגלל החרדים ילך הביתה, ואביר קארה ילך הביתה, וכל הגידונים ילכו הביתה, ובטח שיועז והאוזר ילכו הביתה, כי הם רבו עם גידון, הם ילכו הביתה, וכולם ילכו הביתה. כולם הביתה.
ואתה יודע מה קרה, אינון?
נו.
יש אנשים, לא הרבה, כי בליכוד אין אחד כזה, שלא חושבים מה זה יעשה לעצמם, שחשבו מה זה יעשה למדינה, ואמרו, המדינה חייבת ממשלה, המדינה חייבת תקציב, המדינה חייבת ניהול, והם עשו את זה.
עכשיו אתה נכנס ונתניהו הלך הביתה. הם חשבו שזה טוב, אני חשבתי שזה רע.
עכשיו אני נכנס לישראלים פטריוטים, שהמדינה חשובה להם יותר מעצמם.
אתה לא יותר פטריוט ממני.
אני כן, הרבה יותר.
בסדר, אוקיי, טוב, אתה יותר.
עכשיו בוא נשאל קצת את יקי שאלות.
וזה לא משנה, דיברתי על התוצאה. התוצאה היא
התוצאה היא שהמדינה נמצאת במצב פי אלף יותר טוב היום מאשר הייתה לפני שנה.
רק משפט אחד בעניין של מה שאתה אמרת, כן? אם באמת איילת שקד חשבה לאורך כל הדרך שהממשלה הזאת כל כך טובה והיא עושה דברים טובים למען מדינת ישראל ואזרחיה, למה היה המשחק הכפול הזה לאורך כל הדרך? שהייתה באה, מתייצבת מפני המצלמות והיו לה לא מעט הזדמנויות והייתה אומרת את הדברים, אבל היא בחרה כל הזמן בדרך שבסוף הובילה אותה לאיפה שהיא נמצאת כרגע, כל הזמן כאבה
יקי,
בעצם, כל הזמן להגיד
יקי,
כן.
יקי, אין ויכוח על המצב שהיא נמצאת בו עכשיו, אבל
לא,
הילד שקד...
לא, אני מדבר איתך גם על השנה.
לא, אז אני עונה לך, הילד שקד אמרה לאורך כל הדרך, היא אמרה שהממשלה עושה דברים טובים, את כל... אגב, גם היא עשתה דברים מצוינים כשרת פנים, אבל היא גם אמרה ונבעה בשקט, שזה ימחק אותה ואת נפתלי פוליטית, והם קפצו על הרימון, בדיוק כמו שאשכנזי וגנץ קפצו עליו פעם אחת
הכבוד,
קודם.
כל הכבוד.
אבל אפשר לדבר רגע על החרדים. היו כבר שני סקרים, אחד בעיתון משפחה ואחד אני כבר לא זוכר איפה אבל קראתי גם אותו, שרוב גדול של מצביעי החרדים אומר למנהיגים שלהם, אם הפעם אין לו 61 צריך למצוא דרך אחרת.
בסדר, אבל השאלה היא מה היא אותה הדרך האחרת.
זאת שאלה מצוינת.
אני מצליח להבין, אוקיי, ואני חי את התחושות האלה גם ברחוב החרדי, שאומרים, אוקיי, אם נתניהו לא יצליח בפעם החמישית להביא את ה-61 המיוחל, אז יאללה, אין שום סיכוי אחר ובואו נתקדם. אבל לאן נתקדם? כלומר, האם אנחנו יכולים לראות סיטואציה שבמסגרתה יושבים גפני, דרי וגולדקנופ במקרה הזה, כן, המחליף של ליצמן, באותה ממשלה עם אביגדור ליברמן ועם ניצן אורביץ? לדעתי התשובה היא לא, ואין שום אלטרנטיבה אחרת מלבד האפשרות שאולי תוקם ממשלה שתתמך בצורה כזו או אחרת בשיתופי פעולה נקודתיים, כן, לא נקודתיים נדירים, אלא נקודתיים בתדירות גבוהה, מצד המפלגות החרדיות מבחוץ. זאת הדרך, וכשאני אומר החרדיות, אני מתכוון בעיקר ליהדות התורה, כי את ש"ס אני לא רואה בתסריט הזה, אני לא רואה בסרט הזה. להקים ממשלה בלי הליכוד, בלי בצלאל סמוטריץ', כשחלק מהמפלגות המרכז או חלק ממפלגות השמאל נמצאות שם, אני לא רואה את המפלגות החרדיות.
לא, גם צריך להגיד שבסקר הזה, בעיתון משפחה, רק 15% אמרו שבמקרה שלא יהיה 61, צריך לשקול אולי גם ממשלה עם מועמד מרשות השמאל מרכז.
לא, זה לא הסיפור.
15%
לא, 15% זה הסיפור. הסיפור זה האחוז הגבוה יותר שאמר, להפסיק להתעלות רק בביבי ולנסות אופציה אחרת.
לא, שאולי מועמד אחר מהליכוד.
וזה עוד לא וזה, נכון, אוקיי. מועמד אחר מהליכוד, הבעיה היא שבליכוד אין מועמדים אחר. אבל רגע, יקי, לגבי, תראה, קודם כל אתה מסכים איתי שהחרדים הסכימו לתמוך בממשלה שגנץ יהיה ראש ממשלה ראשון ברוטציה, ונתניהו אחריו, נכון?
זה נכון, השאלה אם נתניהו ילך למהלך הזה.
יפה, עכשיו אם נתניהו יגיד לדבר הזה לא, והאופציה האחרת היחידה תהיה בחירות, אז אני אומר לך, כמו שאף אחד לא ימין שתקום ממשלה עם רע"מ ובנט, וחוץ זה אני מתקן אותך, בממשלה הנוכחית ישב גם הימין ולא מעט ימין, אז תעלה אופציה שישב, תהיה ממשלת רוטציה, גנץ יהיה ראשון ולפיד
אני
שני.
אני אגיד לך בן, זה...
רגע, שנייה, ולפיד שני. והחרדים יתחייבו לשבת בתקופה של גנץ, ואצל לפיד אנחנו נראה. עכשיו תראה לעצמך שלפיד יעשה חצי שינוי כזה, לא ילך על אג'נדה אנטי-חרדית, אתה יודע, לא יעצבן אותם, יזרום. אני לא רואה את הדבר הזה בהכרח קורס.
קודם כל, אני חושב שבתסריט כזה אי אפשר לדבר על החרדים כמקשה אחת.
נכון.
לעשות הפרדה מאוד ברורה בין יהדות
נכון.
לש"ס. מה שאולי יש אפשרות ליהדות התורה לעשות, בסנריו כזה אין את האפשרות לאריה דרי, מכיוון שיש לו לפחות 3, אם לא 4 מנדטים, שמבחינתם זה בדיוק כמו מצביעי ליכוד, נתניהו ונתניהו, ולא שום אלטרנטיבה אחרת. וגם ביהדות התורה... אני לא רואה בצורה כל כך נחרצת, כפי שאתה מתאר, גם אם לצורך העניין האופציה היא או עוד בחירות נוספות, שהם רצים לתוך תסריט
טוב,
כזה.
טוב, תגיד לי, כמה כועסים על גפני?
בסדר, יש כעס. נו, אני אגיד לך את האמת, כי אני באופן אישי חושב שזה כעס מוצדק, כי גם אם זה חתונה אישית ופרטית, של הנכדה שלך. אתה לא יכול במשך כל השנה כולה ליצור שזו ממשלה שאנשיה הריבו את הילדים החרדים, ואז לפצוח בריקודים סוערים עם כל בחירי הממשלה.
אני לא מתפלא, ממשלה שאנשים שאנשיה קראו סמוטריץ' לגרש יהודים דתיים מבית כנסת. אבל תשמע, בכל חי, אם גוש הימין בראשות נתניהו לא יצליח להביא 61 מנדטים, מה צריך לעשות? 48% מהחרדים להחליף את נתניהו בראשות הליכוד. ככה פשוט. ש"ס, 35% מצביעי ש"ס.
אבל זה משהו בלי שליטה.
אנחנו יודעים שהשליטה היחידה פה זה של שר ויאיר נתניהו, אבל אני מדבר רק את הסנטימנט.
שרה עד היום קיבלה החלטות מעולות, אני חייב להגיד.
הסנטימנט של המצביעים החרדים, אם אתה לא גזען ופוסל אותם, הוא מעניין. מצביעי יהדות תורה 56% אומרים להחליף את נתניהו. אין לתאר, זה לא היה בעבר, יקי.
אגב, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאפילו החסידים בתוך יהדות התורה יענישו מאוד חזק את יהדות התורה אם הם יבגדו בגוש. אתה יודע, המילה יבגדו אולי קצת קיצונית מדי, אבל אם הם ילכו לאופציה אחרת, גם במצב של או בחירות או ממשלה אחרת, לצורך העניין גנץ לפיד.
הגוש הזה זה אירוע בתולדות ישראל.
נכון, זה אירוע שמנצח את המדינה, שמנצח את הצרכים של המדינה. שאתה רואה לאן המדינה הגיעה, כששנתיים לא הייתה פה ממשלה נבחרת.
הגוש מנצח את המדינה.
נכון, הגוש מנצח את המדינה. לא עולה בדעתם, חצי מהחרדים כבר. יותר ממחצית החרדים כבר רוצים להחליף, שתחליפו כבר את נתניהו, אמרו, אבל לא, אין דבר כזה. אנחנו קשרנו את גורלו בגורלה של המשפחה הזו, שכל מה שהיא רוצה זה מאבטחים נהגים עם חולות פשוריינות.
הכל טוב, בסדר. יקי אדם, תודה רבה שדיברת איתנו.
יאללה, ביי.
פרסומות. איילת לשלום, מה נשמע?
בוקר טוב, שלום.
פעילת ימין, נחקרת כבר בפעם השלישית אתמול על ציוצים שלך בטוויטר.
נכון?
ופוסטים בפייסבוק, צריך להגיד.
נכון.
מה, על איזה ציוצים נחקרת?
זה שאני אקריא לך אותם?
סבבה, תקריא איזה אחד, שניים.
אני אקריא אחד, למשל, לדוגמה. ערבים שורפים, זה נכתב בתקופה של תחילת, באזור ככה, פסח, שם על מלא הצתות. אז כתבתי, ערבים שורפים את הארץ, מאות הצתות כל חודש, מיליארדים נשפחים על חילוץ, מערך כיבוי, פינוי תושבים מביתם, מאות טיסות, זיהום אוויר פסיכי, ותמר זנדברג רוצה לשים מס על החד פעמי. דוגמה אחת לציוץ שהוא עליו נחקרתי במשטרה.
אוקיי, תני לי עוד אחד. היה משהו עם טרנספר, לא?
רגע. עוד אחד, למשל. הגיע הזמן להחזיר את פתרון הטרנספר של רחבעם זאבי לארסנל הפתרונות של ישראל מול האויב הערבי. ניסינו לתת להם נשק, אדמה, אפליות מתקנות, אפשרות עבודה, פרוטקשן, את הדרום, את הצפון ואת לב הארץ, זה לא עבד, והם עדיין רוצים לשחוט אותנו. הטרנספר טרם נוסע והגיע הזמן.
על גב, הוא כן נוסע ב-48. מה עוד? תני לנו עוד אחד אחרון, משהו, כיוון כללי?
עוד אחד, עשיתי, זאת אומרת, אחד כתב שהשמת ערבים בהצתות, כל פעם שזה קורה זה אנטישמיות, אז כתבתי, ערבים מציתים 90% מהשרפות, 500 הצתות, הצטות בחודש בממוצע ביהודה ושומרון וירושלים, זה לא אני אגב, זה נתונים שפורסמו, ואז הם בוחרים בטוויטר של להגיד שהם מציטים, זה אנטישמיות. זהו, תקשיבו מחבלים, נגמרו היום שהפיסטי.
אז מה, אז את באה ומה, מקריאים לך את הציוצים?
כן, מקריאים לי את הציוצים, כן, ממש ככה, טקס הגרלת ציוצים.
מה הם רוצים, מה הם אומרים לך, מה קורה בחקירה?
זה מאוד מביך, מאוד מביך גם לחוקרים עצמם, זה פעם שלישית, ובכל שלושת הפעמים החוקרים בעצמם מאוד מבוכים מהסיטואציה, הם בעצמם מגלגלים עיניים ומסבירים שהם לא הם אשמים בסיפור הזה.
מה זאת אומרת?
זה ההנחיה עם הפרקליטות. שלושת החוקרים אמרו את זה חד משמעית, המשטרה לא ראתה לנכון לחקור את הסיפור הזה, אין פה שום דבר שהוא מבחינת המשטרה פלי בעייתי מהווה עילה לחקירה, אבל הפרקליטות דורשת מהם, בעצם מכתיבה להם לזמן אותי ולחקור אותי שוב ושוב ושוב. זה הסיפור כאן.
למה יש לי תחושה שיש ציוצים שאנחנו לא מודעים אליהם? כי בכל זאת, הרי מה החוק אומר? מותר לחופש דיבור, זה דבר מאוד חשוב. לא במקרה שזה אולי יכול להוביל או להטיף לאלימות. טרנספר אני מתחיל להבין, כי טרנספר זה אירוע אלים. לא חוקי, אלים, מה שתגיד.
טרנספר זה לא, סליחה, אני לא הראשונה, לא אני המצאתי את הטרנספר. דוד בן גוריון דיבר על הטרנספר, ברל קצנלסון הציע את זה. היו דברים במנהיג, אם אני הולך יותר אחורנית, הרצל כבר אמר, שלדעתו זה רעיון, זאת אומרת, זה לא רעיון שלי, זה לא רעיון אלים, עשינו את זה בגוש כתיף ליהודים, זה רעיון אלים, אבל עשינו את זה בגוש כתיף ליהודים, לדעתי לעשות את זה למחבלים, לחבלים, אני לא קראתי לטרנספר את כל ערביי ישראל, שימו לב, יש פה ערבים טובים ונאמנים למדינה, אני קראתי...
איך נסמן אותם? נשים עליהם אולי איזה סימון, שנדע לזה ערב ושמות.
רגע, בגוש כתיף ידענו לסמן, אבל לגרש את כל היהודים...
בגוש כתיף לא היה טרנספר.
בגוש כתיף גרשו יהודים ונשלו יהודים מאדמתם.
טרנספר, אני מזכיר לך, הוא נכנס להיסטוריה דרך רחבעם זאבי,
וזה היה... לא משנה, זה בסדר, אתה חושב שלא צריך לעשות טרנספר.
לכן אני לא יודע מה היה שם בדיוק.
מה לא יודע, אני אומר לך מה היה, מה שאלו אותה.
הנחקרת, לא מבחינתי זה, אני צריך לשמוע גם את הצד השני, אולי יש...
אתה צריך לשמוע את הצד השני.
כן, אגב, תמיד, תמיד. והרבה פעמים אחרי שאנחנו עושים פה אייטמים...
אבל יאיר לפיד אמר
אז עם יאיר לפיד, לא היה לעניין, כי אחר כך הלכת לשמוע את הפודקאסט, ואתה הפכת את הכוונה שלו, אבל לא רציתי להיכנס לזה. בכל מקרה, אני רק רוצה, הדבר היחיד שהתקוממתי, היחיד בינתיים, אני לא חושב שבגוש כתיף היה טרנספר, בגוש כתיף המדינה החליטה לפנות שטח,
אז אני קוראת למדינה, אני לא קוראת לאף אחד פרטי. אני קוראת שוב ושוב ושוב לממשלות ישראל, אגב, עשיתי את זה גם עם נתניהו, ואני קוראת שוב לכל הממשלות באשר הם, כשיש פה אזרחים בתוך המדינה שפועלים נגד יהודים, פועלים, קוראים ברשתות, רוצים לרצוח יהודים, שמחים על פיגועים יהודים, צריך לטרנספר אותם. אתה יכול להגיד לזה טרנספר, אתה יכול להגיד לזה בצורה, בשפה אחרת, לקחת אותם, להעלות אותם על אוטובוסים, לשלול להם אזרחות ולגרש אותם, כי מי שחי פה ורואה בי אויב, ורוצה לרצוח אותי ולפגע בי, הוא לא שייך המדינה הזאת, הוא לא צריך להיות פה. אגב, אותו דבר גם למי שגר בו את
המשמעות. אז למה שלא תבחרי לכנסת, נסי לעבור, להעביר חוק.
אבל אני מצייצת בטוויטר, מה זה?
מה זה שייך? בגלל שאני לא נבחרת לכנסת, אתה צריך
אני לא יודע, עוד פעם, ינון, אין לי דעה לגבי החקירה הזאת, אני ממה, אני לא חושב שזה
היו עוד ציוצים שנשאלת עליהם?
השלושת הציוצים האלה נשאלתי אתמול בחקירה, יש לזה, הוא זימנו אותי
על כמה ציוצים בסך הכל נשאלת או שרק על שלושת אלה?
אתמול על שלושה, הפעם הקודמת על עוד כמה, כל פעם מביאים אותי לארבעה חמישה.
אז למה, מה זה, רודפים אותך?
בוודאי שרודפים אותי, יש פה רדיפה מכוונת שניסו לסתום לי את הפה. אגב, בפעם הראשונה גם החוקר פלט ואמר לי מי זה הגורם שמנסה לסתום את הפה, זה היה התנועה הרפורמית של גלעד קריב, אז הוא לא היה חבר כנסת.
הם מגישים תלונות לפרקליטות?
כן, הם מגישים תלונות, יש להם חברים שם כנראה, והם
משם הם... למה, את נכנסת גם ברפורמים?
לא נכנסתי ברפורמים בכלל, אבל כנראה שאסור לומר את המילה ערבים, ואסור חס וחלילה לספר לעם פה, שיש פיגועים שנעשים על ידי ערבים, שרואים בנו אויב.
איזה מזל שסיפרת.
כן, זה באמת לא אומרים, תסתכל בכותרות בתקשורת שלכם.
ברור,
תקשורת
מסתירים
השמאל.
את הכל.
נכון, מסתירים שזה כן, ערבים. כן. קוראים לזה צעירים, ברור, קוראים ברור. לזה תושבי הצפון.
גם תושבי, לא נלחמים בטרור.
תושבי הפזורה.
אנחנו הם קוראים לא, להם אני, לבוא לעשות פה פיגועים.
נכון, נכון, ממש ככה, לא
כן,
אומרים
כן,
ערבים.
כן, ממש ככה, כל נכון, ערב אתה מקריא את השמות
לא
של כל הכפרים הערבים, שצהל והשבק והימם כולם.
לא דיברתי שצהל לא פה, אתה קצת מתבלבל, אתה אומר משהו שלא אמרתי. אמרתי שאצלכם בשמאל, אתם לא אומרים את המילה ערבים, אתם אומרים צריך.
תנו לי רגע להגיד לכם משהו.
מעולם לא אמרתי את המילה ערבים.
אני אגיד מה הסיפור האמיתי פה. הסיפור האמיתי פה שאני... אני הקטנה, באמת, אני עושה, יש עוד הרבה אנשים כמוני טובים, אבל הסיפור שלנו שאנחנו משתדלים להציף מדי יום לפחות 10 אירועים שפשוט לא מדווחים. ביהודה ושומרון, בירושלים, בצפון, בדרום.
מאיפה את?
אני מהשומרון, אבל אני במקום בפתח תקווה. זה לא, זה לא, זה לא משנה האירועים. מרחלים, דקה מאריאל.
רחלים, כן.
כן, עכשיו, האירועים האלה לא מדווחים, והנה בא איזה פישרית קטנה בת 30, שמתחילה לספר שיש פה פיגועים והצטות והטרדות מיניות ופרוטקשן, ואני מספרת את הסיפור הזה שוב ושוב ושוב. יש אי נוחות בתקשורת, אז מזה פעם עושים על זה גם האייטמים, אבל מה שניסו כל השנים להשתיק ולהראות פה איזשהו מצג שר, שיש פה איזשהו אידיאל ודו-קיום, חרטה, זה מתפוצץ לנו בפרצוף, והפיגועים הם בבסיס יומיומי, אין פה יום בלי בקבוק, אין עבירה, אין פה יום בלי זריקות אבנים. אני נכנסתי לסטטיסטיקה הזאת פה לפחות 4 פעמים כבר.
תגידי, מה עם הבחור הזה עם הסיפור של הערבי?
שראינו שזכינו שתסבירי לנו שיש פה ערבים רעים.
נכון, באמת אתם שכחתם, אתם שכחתם שיש אויב, שכחתם מי האויב, אתם חיים בללה-לנד.
נכון,
ונכון, והילד עושה עבודת קודש.
כל לילה שאנחנו נלחמים באויב, אנחנו נכנסים לרמת אביב.
אתה נלחם כל לילה באויב?
כן.
אתה?
כן.
כן? אתה נלחם כל לילה באויב?
אני אשמח מאוד שמישהו פה יודע שיש אויב במדינת ישראל. את זה הפרקליטות לא מרשים לי לומר.
די, איך אני יכול לעשות דבר כזה?
אז בבקשה, אז הגיע הזמן שתעזרו לידם התקשורת.
ברוך השם, מדינת ישראל, מדינת ישראל היא מדינת... כן, ולכן אני תומך מאוד בכל הפעולות הכוחניות, כולל של הממשלה הזו, לילה-לילה, פירקו את מחנה הפליטים ג'נין, הרגו עשרות אם לא מאות מחבלים, כל לילה. או שולפים 15-20 מחבלים כל לילה. דיברנו
על התקשורת, לא על הצבא. הצבא זה עושה את העבודה שלו.
הצבא זה, כשאני אומר אני נלחם, הצבא הוא הצבא שלי.
בתקשורת שלכם לא אומרים ערבים. אומרים צעירים, אומרים תושבי הפזורה, אומרים תושב הצפון.
תושבי השטחים,
תושב שטחים, כל מיני כאמצעות שלכם. אתם לא אומרים ערבים.
הטענה הזו כל כך חזויה, שפשוט תטענו אותה ותשחררו אותי, לא רוצה להגיב על זה, תודה. תמשיכו, תמשיכי במלאכת הקודש להסביר לנו שיש לנו אויבים, סבבה.
נכון.
כל הכבוד לך.
אני אמשיך לחשוב, אבל אני מאוד מקווה שמדינת ישראל תחפש לאחרים ללכת לחפש אותם לחקירות משטרה.
יש לך מה לעשות? את יכולה כאילו לעשות משהו?
חבר'ה, מדינה, תקשיבו, תתחילו לעצור ערבים.
בסדר.
זה תגיד, לא ייתכן שלא יצרו פה ערבים.
גמור, בסדר גמור. תגידי, יש לך מה לעשות מול הרדיפה הזאת של הפרקליטות?
כרגע לא. החקירה מתנהלת מעל שנה, אגב. אגב, סתם לצורך השוואה, בפרעות שהיו בלוד ורמלה.
שר, אנחנו נוכל לקבל, בלי, נוכל לקבל שם. תגובה מהפרקליטות, הטענות של הגברת לש?
אינון, אני רק חשוב מאוד להעביר, שנה, מעל שנה, כבר עוד תכף שנה וחצי, התיק הזה מתנהל, עוד לא תרחו לסגור אותו, ערבים
כן, זה כמו עם מיכאל בן ארי, הם משאירים תיקים פתוחים, סתם בשביל להיים על אנשים, טוב, איילת לש...
הכל זה במסגרת המבצע עוקץ הגלובלי של אנשי הלטאה והאילומינטי, להסביר לישראלים שאין לנו ערבים.
לא, סתם שמאלנים שרוצים ימנים, זה הכל.
הסיפור הוא שיש אישה שנחקרת במדינת ישראל,
זה לא מפריע לו, זה בסדר.
לא, אם זה שלוש סבבה, אם זה שלושת הציוצים האלה, לא נראה לי, לא נראה לי שחקירה פה יש לה עניין.
איילת לש, תודה שדיברת איתנו. תודה.
אני, על פניו, עם מה ששמעתי, אני חושב שזה חקירה מיותר.
יאללה, חזרנו. זוכר את זה?
ברור, walk like an Egyptian, אפרופו של הקדישים?
אפרופו, וואלה. לא יודע מאיפה זה בא לי. כל זאת תקן. Walk like an Egyptian. רון, תן לנו מצלמות פה על בלי, על מעיין, על הריקודים. תן לנו, פרגן לצופים בבית. ברחו כולם, ברחו. Walk like an Egyptian. תודה לשר פלסנר ומלי בנימינוב, למעין לויטין ואבישג אליסף שוסטר, לעמיתי דויק, לשני רומנו, לרון שעין. חבר'ה, לכולכם תודה.
המפיקים לקח מאתמול ולא שרים
ככה, זה מפיקים
בדיוק.
אה, שמתי את המילים? הבנגל. זה מבנגל, הבנגל?
בנגל.
כן!
Walk like נפלט לי.
אוקיי, חבר'ה, תם הטקס, אנחנו בעזרת השם יהיה פה גם מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, בשעה 9:03 אחרי החדשות. עד אז תמשיכו לריב אחד עם השני ולהתפייס אחר כך. בסדר? תודה. אוהב, תהיה כן והשני.
שלום.